ועצרנו בקטע שמדבר על ספר יונה, שהזוהר מסביר שספר יונה הוא בעצם הספר הרומז על הגלות ועל הגאולה. והקטע האחרון שקראנו בו זה שנתנבא יונה שישראל יצאו מן הגלות בדאגה של עניות. זאת אומרת שיהיה חיסרון בכסף. בזמן הגאולה, וכמובן שהעניות היא לא רק גשמית, אלא עניות גם רוחנית. עניין של חוסר דעת, והעניין כאן הוא למלא את החסר הזה במדרגה גדולה יותר, במדרגה של חיבורים, במדרגה של עץ חיים. ולכן הזוהר בא כדי לענות על החיסרון הזה ולמלא את החסר. אנחנו בקטע בצד ימין, הוא ממשיך ואומר באמצע, כי הוא בימינה יפקון. כלומר, מה יעזור לעם ישראל לצאת מהגלות האחרונה, להשתחרר מהעול? בימינה, בהתעוררות החסד העליון, יצאו ישראל מן הגלות. זאת אומרת שבלי חסד אי אפשר להשתחרר מהגלות, הגלות תהיה בעצם גבורה יתרה, ולכן צריך לעורר חסד בעולם. כמובן שהחסד הזה מתבטא בכל מיני עניינים, אבל העניין שלו העיקרי זה השפעה. כלומר, הגלות היא רצון לקבל, והגאולה היא רצון להשפיע. בגין דה צדיק חי עלמין איהו עני, בעית קשר בימינה. לפי שצדיק שהוא היסוד, המחיה כל העולמות, הוא עני. למדנו שהמלכות נקראת אמנם דלה וענייה, אבל גם היסוד הוא בעצמו נקרא עני, כיוון שאין לו כלום מעצמו. היסוד, להזכירכם, הוא בעצם חמש ספירות שממלות את הספירה השישית. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. משם היסוד יונק את כל כוחו. ולכן גם הוא נקרא אני. אני זה מי שאין לו משהו מעצמו, אלא שהוא מקבל מאחרים. אז היסוד נקרא אני. מסביר הזוהר שאין לו משלו כלום, רק מה שמקבל מלמעלה, כמו המלכות ממש. ועתה לפני הגאולה יתקשר בחסד העליון ויקבל משם חסדים המתגלים בפה דאמה. כן, המלכות לפני שהיא מקבלת, היסוד מעביר לה. המלכות נקראת פה, אבל הפה שנמצא במלכות מופיע כבר לפני. כבר ביסוד, יש ביסוד מדרגה של פה, זה פי האמה. כלומר, ביסוד עצמו יש את היסוד ויש את המלכות, שנקראת כאן עטרת היסוד, עטרה. לפני שזה מופיע בפה האמיתי של המלכות, מלכות פה. ולכן כל החמש ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד, מעבירות כל אחד את הכוח שלה ליסוד. והיסוד יש בו פה, שהוא האתרה שלו, לפני שזה מופיע בפה הגדול של המלכות. ומה הוא מקבל כאן בפה הזה? את כל החסדים, כלומר חסד שבחסד, חסד שבגבורה, חסד שבתפארת, חסד שבנצח וחסד שבהוד. כל החסדים האלה נכנסים ליסוד, ובעצם יש פה עכשיו חמישה חסדים. זה יסוד הגאולה. בסדר? לכן המשיח הוא לשון חמש. חמישה. זאת אומרת שכל החסדים מתגלים בו.
חסד יסוד כלול בו?
כן. הוא בעצמו כל כולו הופך להיות חסד אחד גדול. ולכן, אתה לפני הגאולה יתקשר בחסד העליון ויקבל משם. עכשיו, מאיפה זה החסד העליון? כמובן, ממדרגות עוד יותר גבוהות, אריך, אבא ואימא, גם כן משפיעים עליו חסדים. וכל החסדים האלה מתגלים בפה שלו. ועל ידם יימתקו כל דיני המלכות. כן, כי המלכות עניינה דין. ולכן מי שלא ממתק את המלכות, המלכות הופכת להיות בעצם רק מידת הדין. וכל העניין של החיבור, של הזיווג בין העולמות העליונים והמלכות זה מיתוקה. לכן הדבר הראשון, הכוונה הראשונה זה למתק את המלכות, תמיד. על ידי שמעבירים לה את החסדים. וברגע שהמלכות מתמתקת, מה קורה? עם ישראל שב לארצו. כלומר, כשאתם רואים יהודים שעולים לארץ, זה בגלל שיש מיתוק במלכות, יותר ויותר. לזה צריך לכוון, דרך אגב. כל מה שאנחנו עושים צריך לכוון, כמו שאנחנו אומרים, לשם ייחוד, קודשא בריחו, כל זה נקרא קודשא בריחו, ושכינתה. וברגע שאנחנו אומרים את הלשם ייחוד, זה לא סתם כדי לחבר ביניהם, אלא כשבחיבור הוא ממתק אותה. דאי הוא פסח, שהוא כאין שנתגלה חסד העליון בפסח מצרים. אתם זוכרים שבפסח, שעכשיו רק יצאנו מפסח ומחג המצות, היה בעצם מיתוק אחד גדול שבא ממדרגה גבוהה של מוחים, למרות שלא היינו במצב של זכות. כן? היה גילוי גדול, אור גדול, שבא ודילג על המצב שהיינו בו. וזה מה שקרה. לכן במילה פסח יש את המילה פה. זה מה שדורשים חז"ל, זה לא רק משחק מילים, פה, סך. זה פה שמגלה סך. סך זה חיים בגמטריה. 68. אותה גמטריה של חיים. כלומר, ברגע שהפה מגלה חיים, הוא מגלה את הסך, כן? אז הקדוש ברוך הוא חס על עם ישראל. כמו שאנחנו אומרים, חס ושלום. מה זה חס? חס זה לחוס, לדאוג ל. ולכן, על ידי זה יצאו ישראל משם. כגוונה די ישראל, כן שהיו ישראל במצרים, דאי תמר בהון, שנאמר בהם, ואת עירום ועריה. נכון? במצרים היינו כל כך חלשים, בממתת שערי תומעה, חילונים לגמרי, אם אני רוצה להשתמש במילים שאני לא כל כך אוהב, ולמרות זאת כל הדתיים אומרים היום הלל, נכון? על גאולה של חילונים. מעניין. על יום העצמאות לא. מפחיד. אבל על יציאת מצרים שכולם היו ב-49 שערי תומעה, שזה הרבה יותר מחילוני ממה שאנחנו קוראים חילוני, שם אומרים הלל, בלי למצמץ. בלילה וביום. לכן, ככה קראו לנו, ואת עירום ועריה, שהיו בתכלית העניות, אין יותר גרוע ממה שהיו אז. וגם היו העניים בלי תורה, בלי מצוות. ועם כל זה, יצאו בחסד עליון. אז על סמך מה? כבר ענינו. על סמך היסוד הסגולי שבהם. כלומר, יש בעם ישראל יסוד סגולי, שלמרות מצבם החיצוני, הקדוש ברוך הוא דן אותם על פי מצבם הפנימי. והם יוצאים ונגאלים. תשימו לב עכשיו מה הולך. כן יהיה גם עתה בגאולה האחרונה. אז שיפסיקו לבלבל לכם את הראש, שהדור לא מוכן, איך המשיח יגיע במצב כזה, והמדינה, וכל המילים שאנחנו כבר רגילים לשמוע. הזוהר בעצמו אומר לנו שהמפתח הזה ישמש גם בגאולה האחרונה. כלומר, מה יבלוט בגאולה האחרונה? דווקא הסגולה של עם ישראל. למרות שמבחוץ ייראה מצבנו די עגום. ולכן הזוהר אומר במקום אחר שבדור הזה של הגאולה האחרונה הדור יהיה יפה מבפנים ומכוער מבחוץ. ואמר
קרוע,
כי והי יונה היא יונה דתיבת נוח. ויונה זו, כלומר יונה עכשיו משמש לא רק כאיש, כנביא, הנביא יונה, אלא הזוהר משתמש בשם שלו כיונה, יונה, כלומר כנסת ישראל. זאת אומרת שהאיש יונה בספר יונה הוא לא איש עצמי, אינדיבידואלי. הוא בא כדי להמחיש את המצב של עם ישראל שגם הוא נקרא יונה. ויונה זו שהיא רומזת על כנסת ישראל, היא סוד היונה של תיבת נוח. אז יונה שאתם פגשתם בספר יונה, זו בעצם אותה יונה שהייתה בתיבת נוח ויצאה מהתיבה כדי לראות אם קלו המים מעל פני האדמה. שאמרה במסכת עירובין דף י"ח עמוד ב' יהיו מזונותיי מרורים כזית ומסורים בידיך. כלומר, אני מעדיפה לאכול זיתים, אבל אם זה בא מהיד של הקדוש ברוך הוא, אני מעדיף. אני אומר את זה במילים אחרות, עדיף לאכול זיתים ולחם בארץ ישראל, מאשר כל מיני מסעדות בחוץ לארץ. רוצה לומר, בסוגריים, שיותר טוב לסבול את העניות, ועל ידי זה לצאת מן הגלות, ולא להיות עשירים בגלות בין אומות העולם. דבר אחר, פירוש אחר על מה שכתוב, ויומר השם לדג, אנחנו חוזרים לפסוק מתוך ספר יונה, ויומר השם לדג ויקה את יונה אל היבשה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מדבר עם הדג, והדג מקי, פולט את כנסת ישראל, את יונה, מתוך מעב, חזרה אל היבשה. להזכירכם, יונה רצה לברוח מהיבשה, לברוח מארץ ישראל, הוא נסע ליפו, משם לקח אונייה. למה הוא נסע? כדי להפסיק לנבא, שהרי אין נבואה בחוץ לארץ. אז ביקש יונה לעזוב את ארץ ישראל, כדי שהנבואה תחדול ממנו. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הרי מדובר כאן על סגולה, ומדובר כאן על כנסת ישראל, ולכנסת ישראל אין בחירה חופשית. היונה הוא לא בן אדם אינדיבידואלי. אם הוא היה בן אדם אינדיבידואלי, הוא היה יכול להגיע לסן פרנסיסקו. אבל בגלל שהוא כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא מחזיר את כנסת ישראל לייעוש שלה. כלומר, אין לנו אפשרות לברוח מעצמנו ככלל. ולכן הוא זורק אותנו חזרה ליבשה, מחזיר אותנו בעצם אל הפונקציה, אל התפקיד האמיתי שלנו.
הדג זה משול לעמי העולם? כאילו לגלות?
הדג זה בעצם הרצון לברוח ולהיבלע ולהיצמע בתוך מציאות אחרת של שבע. כמה זה בגמטרי הדג?
שבע.
זאת אומרת שנביא הוא בשמונה. השמונה רוצה להתחבא בתוך השבע, הוא לא רוצה להיות נביא, הוא רוצה להיות כמו כולם. אז הוא נכנס לתוך הדג, או לתוך האונייה הספינה לפני כן, זה אותו סיפור. בדג זה עוד יותר חמור. ברגע שהוא מגיע לתחתית התחתית, כן? זורקים אותו החוצה ומחזירים אותו ליעד שלו.
מה הסיבה שלא רוצה לקבל את הנבואה?
כי זה קשה. קשה להיות נביא, קשה להיות אדם שמקבל אינפורמציה, קשה להיות מתקשר, קשה להיות אדם שמקבל אינפורמציות בלי סוף, קשה לקבל חלומות, כן? ולא לדעת מה עושים איתם, קשה כל מיני דברים. אז אנשים לא רוצים, קשה להם עם הדבר הזה, זה שמונה, והשמונה הזה הוא מתסכל. ולכן מקיא אותו ליבשה, לקמן בהמשך המאמר, מבאר הזוהר את כל הפסוק, והקיא ואומר כי קם סבא, הסבא היה נשמה מן הבינה, שיש בה שם סג כמספר סבא. עכשיו, בזוהר, כן, יש קימה, יש התעוררות של סבא. עכשיו, כשכתוב בזוהר שסבא קם, מה זה אומר? זה אומר שיש עכשיו מדרגה של עולם הבא שמתעוררת, שנקראת בינה. סבא זה עולם הבא. זה עוד יותר, כי אבא זה חוכמה. אז הסבא זה האבא של האבא. כן, זאת אומרת שזה ממש מדרגה גבוהה מאוד. כמה היא בגמטריה? שם סג, 63. כמה זה בגמטריה סבא? 63. אז השם הזה סג, שהוא בבינה, כשאתם שומעים סבא, אתם שומעים שם סג, זה אותו דבר. כל פעם שכתוב סבא קדישה, זה אומר שעכשיו יש גילוי מעולם הבא. ולכן קם סבא, זה לא שאיזה סבא אחד היה עם רבי שמעון בר יוחאי, ופתאום הוא קם ואומר, אני יכול לדבר? כן. קם סבא זה אומר שעכשיו יש דיבור שבא מעולם גבוה, מעולם פנימי. הקדוש ברוך הוא עכשיו מדבר, מתערב באינפורמציה שהוא רוצה לתת לנו. מאיפה הוא בא? מבת הרטולה, מאחורי הצל. זאת אומרת שיש בעצם מדרגה של צללים שלא רואים, שעושים, גורמים למסך, בונים מסך מבדיל, ועכשיו הסבא שהוא מאחורי המסך, כי זה עולם הבא, העולם שלנו מהווה מסך, נכון? מעבר לעולם שלנו, יש מדרגות של עולם הבא, וכשהדבר הזה מתעורר, אז זה כאילו מסיר את כל המסכים. ולכן זה בא מאחורי הצל, שהיה צל על ראש הנשמה לשומרה מזוהמת העולם הזה. בהתחלה יש צל, מצד אחד הצל הזה הוא מסתיר, מצד שני הוא גם שומר על האדם, אבל יש זמנים שצריך להסיר את הצל. כמו קליפת הסלע. פתח הסבא ואמר, לפרש מה שכתוב, והמן כזרע גד הוא. ושואל, מהי כזרע גד? עכשיו הוא מדבר על המן שירד מהשמיים. בסדר? אז הוא אומר, למה היה דומה המן? כזרע גד. מה זה כזרע גד? הזרע של גד, תשימו לב כאן גד, שוב פעם, דג, בהיפוך, נכון? כלומר, הזרע של השבע. מהי כזרע גד? אז שואל הזוהר, מה זה הזרע של גד? מה הוא גד? משיב, אל הגד אי הוא ימינה ושמאלה, גד הוא היסוד. גד גדוד יגודנו, דג זה היסוד. כלומר, כשמדברים על דג, מדברים על היסוד, ומדברים גם על גד, גידים. היסוד נקרא גיד, ולכן ספירת היסוד נקראת או דג או גד, שהוא שביעי לבינה. כמספר גד, לכן מספר גד זה שבע, שבע מהבינה ומטה. כלומר, אם אני סופר מבינה, עד למטה יש לי שבע ספירות, עד היסוד.
איזה סוד הזה קשור? הגיד קשור
לגידים
של
ה... כן, להעברה, להמשכה. להגיד בבוקר חסדיך, ואמונתך בלילות, מה זה להגיד? להמשיך, להזרים. זה נקרא להגיד, זה לא דיבור בפה. והגדת לבנך, זה לא סתם להגיד לו בפה, זה להמשיך עליו, בתוכו, כן? כמו גידים, כמו הזרעה, כמו התמאה של הרעיון. וזה בעצם, הקדוש ברוך הוא מעביר דרכנו, גם הוא אומר לנו, נכון? מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, מגיד גם כן. כלומר, הקדוש ברוך הוא תמיד מגיד, הוא ממשיך עלינו, כמו גידים. שיש בו חסדים וגבורות. ולכן ביסוד הזה שהוא גד, יש פה גם חסדים וגם גבורות, כי יש לו ימין ושמאל. למרות שהוא מקבל מכולם את החסדים, אבל זה ימין ושמאל. שהם חינת ימין ושמאל, וגד הוא ראשי תיבות גומל דלים, או גמול דלים. כלומר, מה זה הגד הזה? הוא גומל לדלים, שהמלכות היא נקראת דלה, דלה וענייה. אז בגלל שהוא עושה גמילות חסדים עם המלכות, הוא מביא למיתוק, אז הוא נקרא גד, כי הוא גומל דלים. כל מי שגומל לדל, לאדם שאין לו, אז הוא בעצם מחיה אותו, מעביר לו. אז זה יכול להיות דרך כסף, צדקה, זה יכול להיות דרך מילה טובה, זה יכול להיות דרך מילוי של דעת, זה יכול להיות דרך, כן, מכתב, זה יכול להיות דרך, לא יודע מה. יש מלא אפשרויות כדי למלא את החיסרון של הדלות. כי היסוד נותן את החסדים ואת הגבורות למלכות, שהיא בחינת דלה וענייה. וזה גמולה, שעל ידי זה היא נבנית. אז בהתחלה אמנם הוא נותן לגבורות כדי לעשות אותה כלי, ואחרי זה הוא משפיע בתוכה את החסדים. למשל במצוות שאנחנו מקיימים, יש שתי בחינות. המצווה עצמה, עשיית המצווה, זה כדי לעשות את האדם כלי. והדיבור של המצווה, הברכה למשל, זה אור מקיף. אז יש כלי ויש אור מקיף, ושניהם משלימים.
איפה נכנס את הכוונה?
צריך לכוון, כשאתה עושה את המצווה,
אז, לא עוד משהו?
אז אתה בעצם עושה את עצמך כלי לקיבול אור. וכשאתה מברך על מה שאתה עושה, זה כבר אור מקיף ששומר על כל מה שבנית עכשיו.
אבל הכוונה היא עוד יותר גבוהה, כאילו עוד משהו.
אז יש מחלוקת על ספירת העומר שהיא כל כך גבוהה שהיא מיוחדת. כי לכאורה אין בה עשייה. נכון? ובכל זאת, חז"ל אומרים לנו, והארי הזו, הקדוש אומר לנו שצריך לכוון בספירת העומר בצורה מיוחדת. דיבור שיש במצווה הזאת, הספירה, לספור, זה כבר עשייה. עוד יותר מהכמעט השפתיים, כי זה קיים גם בכל דבר אחר. ופה יש משהו מיוחד, עד כדי כך שהאדם שבדרך כלל עושה מצווה ולא ברך, למשל הרבתי לולב, התחלתי לעשות ככה, לא אמרתי שום דבר. יצאתי ידי חובה או לא? העשייה בלי ברכה, זה יציאה ידי חובה או לא?
לא. כן.
בוודאי. מה זה משנה? בסופו של דבר עשיתי את הדבר. דה פקטו עשיתי, נהנעתי, זהו. בעומר לא. זה יסוד גדול מאוד. אבל לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל שתבינו שיש מדרגה מאוד מאוד חשובה בעומר, שהכוונה שמה היא יותר גבוהה מהכל. למשל, אפילו בשולחן ארוך כתוב שאם אמרתי היום 12 יום לעומר והתבלבלתי, כי זה עכשיו ספרנו 13, אבל חשבתי בראש 13 ויצא לי 12, יצאתי ידי חובה? כן. למה? כי הכוונה שלי הייתה ב-13. זה דבר שאי אפשר להבין, רק בספירת העומר יש דברים כאלה. בסדר? כן.
מה
ההבדל
בין אור מקיף
ואור
ישר? אם אתה אומר שאנחנו אומרים...
לא קשור. אור ישר ואור מקיף, את רוצה לומר שבגלל שאור חוזר זה הכלי, אז אור ישר זה בעצם האור. והאור המקיף כביכול. אבל זה מונחים אחרים. אור ישר זה אור שבא ממעלה למטה, אבל גם אור פנימי זה בא ממעלה למטה. אז זה לא רק אור מקיף. אז זה לא ממש אותו דבר. זאת אומרת שבאור ישר ואור חוזר זה כלי ואור. אור פנימי ואור מקיף זה שני אורות, אבל אחד נכנס אל תוכיות האדם, הכלים שלו, וחס בלתי מושג, אז הוא נשאר בעצם בהקפה של הדבר הזה. אנחנו ממשיכים למעלה באמצע. הוא מפרש עוד. מה שכתוב כזרע גד, למה הוא ממשיל את המן שירד מן השמיים במדבר על בני ישראל, מאכל של מלאכים, מאכל מדויק שהיה נבלע באיברים, כליל. כלומר, במדבר לא היו יציאות, לא הלכו לשירותים, אף פעם. עד שעם ישראל שאל אפשר מכניסים ולא מוציאים, מה, נתפוצץ. אז למה לא היציאות? כי אין צועה. אין משהו שהוא מבחינת חיצוני. צועה זה מלשון צה. כאן אין מה לצאת. למה? כי זה לחם אבירים, זה לחם שבא מלמעלה ואין בו פסולת. כלומר, כל מה שאתה אוכל, טוב לך. זה האוכל האידיאלי, כן? שאתה מביא 1,000 קילו מרמי לוי, נשאר לך בבטן 2 גרם. כן? ואחרי זה גם זה הולך. שם לא. היית אוכל קילו מן, היה לך קילו. אבל זה לא קילו שהיה משמין אותך בקילו. זה הכל היה נבלע באיברים בצורה שכל איבר היה ניזון בצורה מדויקת, וב100% מהאוכל שהיה אוכל. שום דבר לא הולך לאיבוד. תדמיינו לעצמכם מכונית שצורכת דלק בצורה כזאת. שום דבר לא הולך לאיבוד. אין אפילו פליטה. זה משהו אחר. זאת אומרת, זה אנרגיה עצומה. ולכן, כן, זה היה לחם אבירים, לחם נקי, שכל מי שהיה אוכל את זה בעצם היה מקבל גם מוחים. זה לא סתם אוכל אוכל. לכן, למה הוא נמשל לזרע גד, אותו מן? היינו די יונה, יוד ודאי. זוהי יונה, שהיא רומזת על הטיפה שממנה נוצרת הנשמה. זרע גד, נכון? לא גד, זרע גד. אז מה זה זרע גד? הזרע של גד. אז נכון, התייחסנו למילה גד, אבל פה זה כזרע גד. כלומר, מהו הזרע של גד? יוד. היוד היא כמו טיפת זרע. ולכן, ברגע שאני מוסיף יוד בתוך גד, יש לי גיד. או יגד. כן, מגיד, מה שאמרנו מקודם, כמו בהגדה.
מגדי.
כן, ונרמז במילת יונה, אז עכשיו כל היוד הזאת, היא בעצם בשם יונה. כי אות יוד דה יונה היא הטיפה שיורדת מן הדעת דה זעירנטי. זאת אומרת, אותה יוד שאנחנו בעצם רוצים אותה, היא האנרגיה, היא הזרע, היא הטיפה. היא יורדת בעצם מהמדרגה של הדעת. כן? לא לשכוח שכאן באמצע יש לנו ספירה שנקראת דעת, שאנחנו בדרך כלל לא סופרים, אם סופרים גם כן כתר. אבל זה בעצם הנשמה של כל זעיר אנפין. כל זה נקרא זעיר אנפין, אתם זוכרים? פה זה טיפה שנקראת טיפת הזרע של זעיר אנפין, זה הנשמה. זה הדעת. אז מכאן יורדת בעצם זורמת הטיפה. דרך מה היא יורדת? כמו אצל האדם, דרך עמוד השדרה. דרך חוט השדרה, שהוא סוד אות וו די יונה. אז אם אני כותב יונה עכשיו, אני רואה שיש לי את הטיפת זרע, ואחרי זה יורד דרך עמוד השדרה של הוו של יונה, ונשאר לי בעצם נונה, נכון? והטיפה נכנסת בנצח והוד, נונה. נצח והוד, אז הנה יונה.
שיסוד הוא בדיוק באמצע.
בסדר? אז הנה המילה יונה, אתם מבינים שזה בעצם יוד זרע, שיורד דרך עמוד השדרה של זעיר אנפין, ונכנס בנצח והוד. אז עכשיו שאתם מדברים על יונה, תבינו שהם כנגד אותיות נון ה' ביונה, ומשם יורדת ליסוד שהוא דג הגדול. הנה, כל היונה הזאת, זה כל הטיפה שיורדת עכשיו ליסוד שהוא הגד או הדג. וזה שאמר טיפה חיוורתה. אות י' היא טיפה לבנה. אות י' היא טיפה לבנה. מן החסד שנמשכת ביסוד. למה טיפה לבנה? כי כל פעם שהזוהר רוצה לדבר על חסדים, הוא נותן לחסדים צבע. מה הצבע של החסדים? לבן. כלומר, לבן זה לא לבן כמו סוכר או חלב, זה שקוף. כלומר, הזרע, השפע, הברכה, הטיפה של החסד, החסדים הם שקופים. פירוש המילה שקופים, הם לא תופסים מקום. אין להם גוון משלהם, זה מה שזה אומר. כלומר, זה נוזל מן לבנון. ונוזלים מן לבנון. כלומר, מהלובן העליון. בלי לתפוס צורה. כל דבר שמקבל צבע בעולם הזה, זה אומר שיש לו כבר משלו. דבר שלא תפס צורה, שנשאר בעצם נאמן למקור, אז הוא שקוף. כי למעלה אין צבע, אין צבעים. ברגע שיש גוון, שיש צבע, יש כבר כיוון, יש כבר מסלול, יש כבר הגבלה, הסתרה. יש כבר לבוש, יש כבר הסתרה, יש כבר מגבלה. למעלה אין עדיין את כל זה.
של הזכוכית,
שזה זך. מה זה זכוכית? זך. זאת אומרת, נותן לאור לעבור. למרות שהוא...
דברים אחרים לא...
כן? מסך. אבל הוא נותן לדבר לעבור. ולכן אנחנו צריכים להפוך להיות זקים כמו זכוכית. להיות אנחנו, אבל לתת לאור לעבור. דבה איש תלים גד.
למה ביונה יש
יוון? מה?
למה ביונה יש
יוון? חשיון. למה יש נוי? למה יש גינה?
אבל אולי יש קשר.
בטח שיש קשר. יש קשר מכל הדברים. זאת אומרת, מה זה העניין של יונה? העניין של יונה זה הזרמה של... זה אירנפי. מה זה יוון?
הפוך.
זה אירנפי. לא. יוון זה זעירנפין. זה היופי של האסתטיקה. כן? כל יוון זה זעירנפין. אבל בצורה לא מדודה, לא נכונה.
לא מדודה.
כן? עובר. כן? גם אצלנו יש יוון. רק שאנחנו, עם ישראל, כולם צדיקים, אז את מוסיפה את זה, זה הופך להיות ציוני. ציוני זה יווני משוכלל.
בעצם יונה זה כל העולם, כל
הבטלת,
כל ה...
נכון.
זה הכל.
כן. לכן, דבי ישתלים גד, ואית אביד גיד. אז הנה, עכשיו היוד הזאת נכנסה לתוך יונה, לתוך גד, ועשתה ממנו גיד, שבו נשלמת מילת גד, ונעשית גיד שהוא היסוד. למה היסוד נקרא גיד? בסוגריים, כי גיד מספרה טוב. בגמטריה, שהוא היסוד הנקרא טוב. תמיד שאתם רואים וירא אלוהים כי טוב, טוב זה יסוד. בסדר? זה קודים. כמו שכתוב בישעיה, אמרו צדיק כי טוב. אז צדיק נקרא טוב. ותראה אותו כי טוב הוא. על מי נאמר?
משה.
אז משה יהיה צדיק. ועל דה זרעה דאי היא יוד, דאי היא טיפה קדישה. ועל כן זה הזרע שהוא סוד אות יוד שביסוד, שהיא הטיפה הקדושה שממנה נבראות נשמות הצדיקים. בסדר? משם באות נשמות של צדיקים, אותה יוד. מי שיש לו את היוד הזאת, אז הוא בעצם בא מנשמה של צדיקים. איתמה נאמר בה, ויקה את יונה, דהיינו את הטיפה הקדושה אל היבשה. אז מה עשה הדג? החזיר את הטיפה הזאת, נתן את הטיפה הזאת, הקיא אותה, והחזיר אותה אל היבשה. כן? תהי היא נוקבה. איפה זה היבשה? ארץ ישראל. לצורך העניין בפשט. בקבלה זה המלכות. נכון? אז הנוקבה שהיא הנקבה, דהיינו המלכות. המקבלת את הטיפה מיסוד, אז מה עשה בעצם כאן הדג? זה הכל רמז, לא כמו שבפשט אמרתי לכם שהוא ברח ועכשיו שפיע. זה מחזיר אותו. אלא הוא בעצם היסוד, הוא עשה את הזיווג. ומה קורה כשיש זיווג? הזכר זורק את הזרע שלו כמו חץ, נכון? יורק כחץ, ככה זה נקרא. ולכן זה מה שעושה בעצם הדג. מה עושה הדג כאן? זורק את הטיפה, איך קוראים לטיפה כאן? יונה. איפה הוא זורק אותה? למלכות, לנקבה. כלומר בעצם ליבשה יש כאן זיווג. אז הספר כאן, ספר יונה, מתאר לנו בצורה נקייה זיווג בין העליונים ובין התחתונים, והטיפה נקראת יונה.
אבל
סליחה, שניהם ביחד.
אז קודם.
מה אמרת?
למה המלכות נקראת יבשה?
בגלל שאין לה כלום. אין לה כלום בהתחלה, היא יבשה. אישה שלא מקבלת מבעלה, מתייבשת. כן.
המושג הזה, ויקה, אנחנו יודעים עוד הרבה מילים, כן. אבל הוא בחר דווקא ויקה, ויקה זה גילו קצת אגרסיבי מבחינתו.
נכון, זה אומר שזה כאילו, בעצם דבר לא שהוא חייב לפלוט אותו.
זה לא מצב כאילו שהוא רציונלי, טבעי, ויוכל להגיד ויוסף,
נכון,
וייתן.
נכון, כי כאן יש בעצם מדרגה ש...
כאילו יש חוסר רצון?
זה כאילו דבר שעובר את הבחירה שלך.
אילות.
זה כבר מדרגה שהיא מעבר לרצון שלך. זה כבר עובד בצורה, הייתי אומר, טבעית. ברגע שהגעת לשלב הזה, זה מקיא את זה החוצה.
הרמז של יציאת מצרים.
ממש, כמו לידה. כמו זרע שיוצא, זה אותו דבר. ברגע סי מסוים, אתה כבר לא יכול לשלוט על זה. וממה דהבת יבשה, ואז ממה שהייתה המלכות יבשה, בסוד עוד או יבשה, זה אותו דבר, דהיינו שהייתה תפלה אל שם יקו, יוד כאיביו, דזה אירנטי. מה זאת אומרת תפלה לשם יקו? שם יקו זה פה. חוכמה או בינה, לא חשוב, יוד, ה וו. כלומר, חוכמה, בינה, יוד, וו זה אירנטי, זה נקרא יקו. מה חסר? ה. אז ה האחרונה כאן היא, ולכן היא תפלה ליקו. מה זה תפלה? היא הכלי של יקו, של יוד כאיביו. בסדר? היא נקראת כלי. ולכן היא נקראת תפלה. זאת אומרת שביחס אליהם הם שלוש והיא אחד. והיא אמורה לקבל את השלושה למעלה.
הם הדומיננטים.
הם המשפיעים. היא רק צריכה לגלות אותם. ולכן בלי לגלות אותם היא יבשה. זה לא שהיא תופסת את המקום שלהם, זה הבלבול של היום. אמר? אית קריית ארץ, שעתה היא נקראת ארץ שמספרה אלוהים דאלפין. כן, אלוהים דאלפין זה כשאתם ממלאים בעצם את שם השם באלפין. ואז היא ראויה לאפקה זרעין ואיבין, להוציא זרעים ופירות. דהיינו נשמות גדולות וקטנות של צדיקים. כלומר, יש צדיקים גדולים ויש צדיקים קטנים. הדאו דכתיב, זה שכתוב, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ. רוצה לומר שנעשית מיבשה ארץ המוציאה פירות. כלומר, מה התיקון של המילה יבשה? ארץ. כלומר, אם שואלים אתכם, מה ההבדל בין ארץ לבין יבשה? עכשיו זה מובן, יבשה זה לפני הזיווג, ארץ זה אחרי הזיווג ויש כאן עכשיו כבר נתינת קבלת זרע. הבנתם? אז ארץ ישראל לא נקראת יבשת ישראל, אלא ארץ ישראל, שהיא בעצם רוצה לעשות רצון קונה ויש לה את הפירות. ולכן, מה הסימן הברור לגאולה?
הפירות של ארץ ישראל.
עכשיו אתם מבינים, אין לך קץ מגולה מזה, שארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה. עכשיו אתם מבינים למה? כי בעצם זה מראה שיש זיווג. ומתי זה קורה?
היום.
מתי זה קורה?
כשבני ישראל חוזרים
יפה. מי יודע את הפסוק? ואתם, הרי ישראל, כן? ענפיכם תתנו, פריכם תישאו לעמי, כי...
קרבו לבוא,
קרבו לבוא. אפילו לא באו, קרבו לבוא. כלומר, כשהם כבר קרובים לבוא, את כבר מרגישה את זה. ואז את מתחילה כבר, כמו עליית חלב אצל האימא. כשהיא מרגישה שהתינוק כבר רוצה לנוק, היא מרגישה שהחלב עולה. ככה זה ארץ ישראל. כשהילדים שלה חוזרים, החלב שלה כבר עולה. ומה שכתוב, ולמקווה המים קרא ימים, שהוא היסוד, אז זה נקרא מקווי המים, כלומר, היסוד עכשיו, ראינו שקוראים לו דג, גד, עכשיו קוראים לו מקווה. ולמקווה המים, למה קוראים לו מקווה המים? כי הוא מקווה, מה זה מקווה?
מקבץ.
מקבץ, אוסף, כן? זה מלשון תקווה. מקווה זה לא esperance בלבד, זה חיבור, זה מלשון קו, יקבו זה יתאספו. אז הוא מקווה ישראל, הוא מקווה, הוא מחבר, הוא מאסף, ולכן קוראים לו יוסף גם כן. כי הוא אוסף את כל המים. בלשון של כהנים זה נקרא מכנסיים, מכנס את המים. מכנסיים, זאת אומרת הוא כונס את כל המים, כי הזרע זה מים. ולמקווה המים קרא ימים, שהוא היסוד ששם נקווים ומתאספים כל מימי החסדים. בגלל שהמים זה חסדים, אז כל המים עכשיו מרוכזים בו. אתם זוכרים? חסד מחסד, חסד מגבורה וכו' וכו'. דע על זה נאמר מקווה ישראל, מושיעו בעת צרה. כן, אז כשאנחנו אומרים את התקווה, כן, שרים תקווה. מה זה שרים תקווה? זה היסוד. לכן זה נקרא ציון. ומה זה המלכות של זה? ירושלים. ואנחנו אומרים את זה, ארץ ציון ירושלים. רק אנשים לא מבינים. זה רוח הקודש.
נבואה.
זאת אומרת שיש כאן בעצם חיבור בין יסוד למלכות. ולכן מושיעו בעת צרה. דרך אגב, זה לא המצאנו את זה, זה לקוח מהנביא. עוד לא עבדה תקוותנו. זה פירוש מהנביא, זה פסוק מהנביא. פירוש, מקווה הוא היסוד, איזה אירנפין הנקרא ישראל, מקווה ישראל, שבו נקווים ומתאספים כל מימי החסדים, להושיע על ידם את המלכות. אז מה קורה כאן? החסדים מושיעים את המלכות שהיא בעת צרה, שהיא נמצאת במצב של צרה, במצב של חיסרון, במצב של מצרים, של צרות. למה יש צרות? כי אין חיבור זכר ונקבה. זהו. למה אין משיח בגלוי? כי אין מספיק חיבור עדיין. ולכן כל מה שאנחנו עושים, כל אחד בגובה שלו, כל אחד במידה שהוא יכול, כמה שיותר לחשוב על זה ולהפיץ את זה. לחבר את העליונים עם התחתונים. עכשיו, כל הדבר הזה הוא רק דרך הלימוד הפנימי. אם לא הכל מתייבש. אומר הזוהר בעצמו שאם אתה לא מכניס זוהר לדברים שלך, התורה שלך, אתה הופך אותה ליבשה.
חכמים יזהרו את
זה. כן, נכון. זה ממש המשנה במסכת אבות. חכמים, תכניסו זוהר בדברים שאתם אומרים. היזהרו בדבריכם. שאם אתם לא נזהרים, מה קורה? יבואו התלמידים, ישתו מה? מים? איזה מים הם ישתו? מרים. ומה תקרה להם?
ימותו.
חס ושלום.
מתוך דבריכם.
כן, מתוך הדברים של הרב. חס ושלום, שלא מביא זוהר לתלמיד. התלמיד מתייבש, הוא הולך לגלות, שם התחוב הוא חובת גלות, כלומר, זה תורה גלותית, שיבואו התלמידים וישתו וימותו. אין יותר גרוע מזה. לכן חכמים היזהרו כל הזמן, תכניסו זוהר בדברים. אפילו בצורה עקיפה, בצורה מעוגלת, בצורה שקטה, תכניס זוהר. אתה לא צריך להגיד, כי אנשים פוחדים. אתה אומר להם, כתוב בזוהר, הכל נסגר. תוך שנייה. לא רוצה לשמוע. ולכן, כשהיא בעצרה, דהיינו באחיזת החיצונים. אז החיצוניות לא מאפשרת לפנימיות להיכנס. ברוך השם, סיימנו מאמר. אתם יודעים שכל מאמר שאנחנו מסיימים בזוהר, בסייעתא דשמיא, זה כמו שנה שלמה של לימוד גמרא. אז עכשיו סיימנו שנה שלמה של לימוד גמרא. כן, זה הקבלה. לא אני אומר את זה. רבותיי, ככה זה הכתובים. אנחנו רק עושים את רצון השם מה שאפשר בסייעת הבשמיים. אז צריך לעשות איזה מיני יופי, כן? ועכשיו אנחנו מתחילים מאמר חדש.
רוצה לעשות סיום?
אכלת?
כן, אתה יכול לשלוח בוואטסאפ איזה כל מיני, יש כל מיני דברים כאלה עם שמפניה.
טוב. במקור, האדם היה שקוף, נכון?
כן,
סיום, כן.
אז זה מעיד על זה באמת שהוא... כמו הזרע, בדיוק שקוף.
להבין את המאמר הבא, לעזרת השם... להבין את המאמר הבא בעזרת השם, נקדים מה שכתב האריזל בעץ חיים בעניין סדר הייחודים, שתחילה נעשה ייחוד דנשיקין, שהוא ייחוד חוכמה ובינה מיני ובה. כלומר, אומר האריה הקדוש, זכותו תגן עלינו אמן, שכל פעם שיש ייחוד, קודם כל יש ייחוד עליון של נשיקות. כלומר שהחוכמה מעבירה לבינה והבינה מעבירה לחוכמה הבל פה, רוח. כן, זה נקרא רוחה ברוחה. ומשם יוצאת הטיפה הקדושה בסוד אות י' דרך הדעת. כלומר מהזיווג הזה של הנשיקה יש כבר טיפה שמתחילה לצאת. והיא יורדת דרך הדעת של הגבר ויורדת דרך חוד השדרה, כן, דרך הוו. ואז מתארכת בסוד אות ו. הרי יש שתי בחינות בטיפה, אות י' ואות ו'. כלומר, בהתחלה הטיפה היא כמו י' ואחרי זה היא מתמשכת, אז היא הופכת להיות כמו ו'. זה מה שצריך להבין כדי להתחיל את הקטע הבא בזוהר. אז הנה הקטע הבא. וזה שאמר. מקורה דנביא הוא מהו זרע. המקור והשורש מאותו הזרע שהיא טיפה הקדושה. כלומר, הכל מתחיל מטיפה, תמיד, מנקודה. דהית משך ממוחה אילה. מאיפה נמשכת אותה נקודה, אותה טיפה? מהמוח העליון של החוכמה. כן? כאן למעלה יש ספירת חוכמה. איך היא נקראת? בפרצופים? אבא. בסדר? והיא כנגד היהוד.
אבל כתוב חוכמה
דזעירתין. נכון, זה החוכמה שזעירתין. זה המדרגה שלו, זה החוכמה שהוא מקבל, משם הוא מקבל. אצל זעירתין זה יהיה חסד. כלומר, זה אותו דבר, זה המדרגה. והיא, כן, מוסרה לבינה, שבו בסוד ייחוד דנשיקים. ואז בתוך החוכמה עצמה יש בינה, ואז יש להם נשיקה ביניהם, ואז הוא מעביר כבר את הטיפה הזאת לבינה, והי טיפה היא יוד זעירה, וטיפה זו היא כמו יוד קטנה, כדנפקת מן מוחה דהי חוכמה, וכשהיא יוצאת מן המוח של החוכמה, שהיא סוד אות יוד לשם הוויה, נכון? יוד כבב כזה היוד, יורדת הטיפה שהיא סוד המד דרך הבינה. כלומר, שזה מים של הזכר, מד. מים דחורים. אז הטיפה הזאת יורדת מהזכר שנקרא חוכמה. דרך מה היא יורדת? דרך הבינה. אז כל ספירה נטלת חלקה. אז כל ספירה מתשע ספירות וזעיר אנפין, לוקחת ממנה את החלק של החיות ושל המזון שהיא צריכה. הנה, הטיפה כשהיא יורדת, תוך כדי ירידה, היא עוברת דרך כל מיני מקומות, תחנות. כל תחנה לוקחת את מה שהיא צריכה. זה לא שסתם אומרים לה, בדלווי יעבור, כן? לא, כל אחד לוקח את שלו. עד דאית פליגת לתשע נקודים. זאת אומרת שבסופו של דבר, אותה יוד מתפרקת לכמה חתיכות? לתשע. תשע נקודות. כן, נכון. עד שהטיפה מתחלקת לתשע נקודות, כי פנימיות תשע ספירות וזעיר אנפין, בבחינת רוח שבהם. הם תשע הוויות מנוקדות שנמשכות מן החוכמה. אז כשאני מסתכל על כל ההוויות המנוקדות, כן, הוויה בקמץ, הוויה בפתח, הוויה בצרה, בשווה, הוויה בחיריק, בשורוק, בסגול וכו' וכו', כל ההוויות האלה זה בעצם הטיפה שהתפרקה לתשע חתיכות. וכל חתיכה כזאת היא בעצם חיות. איך קוראים לחיות? שם הוויה. כל פעם שאתם רואים שם הוויה, זה חיים. אז כמה הוויות יש? בכל מקום יש הוויה. שהדבר הווה, חי, מהדבר ההוא. ולכן, כל פעם שאתם רואים שם הוויה באיזשהו מקום, מה זה רמז? ששם המקום עכשיו מתחיל לקבל חיים. ולכן אתם רואים ששם הוויה מתי יופיע בתורה? רק כשעם ישראל יוצא ממצרים. לפני זה כתוב, ושמי י' כ' ו' כ' לא נודעתי. מה זה לא נודעתי? לא היה דעת, לא היה חיבור, לא היה זיווג. כלומר, מתי מתחיל הזיווג האמיתי עם ההיסטוריה האנושית? כשעם ישראל יוצא ממצרים. אז הקדוש ברוך הוא ממש מתחיל לרדת. כלומר, הוא מחכה לנו שנצא ממצרים. כי הגאולה שלו עוברת דרך הגאולה שלנו. גם היום. לכן אם אתם רוצים לגאול את הקדוש ברוך הוא, להושיע אותו, כן? אז אתם צריכים לדאוג לגאולה שלכם. מי שדואג היום לגאולה, הוא לא דואג לגאולת עצמו. הוא דואג לגאולת השם, לישועתו, לישועתך קיוויתי. לישועתך קיווינו וציפינו כל היום.
אז בעצם אם יש איזושהי, אז אין דילוג במעבר, זאת אומרת, אסור שיהיה דילוג בין הספירות.
אין דילוג בספירות. הוא יכול לדלג. אני עושה את הדברים בכמעה כמעה. מבחינתי זה כמעה כמעה. מבחינתו יכול להיות דילוג. בסדר? שבה סוד הנקודות, וכד נטיל כל חד חולקה, ואחר כך, כן, שכל אחת מתשע ספירות, איזה אירנפין, לוקחת את חלקה, השתערת עיסורה מכולהו טיפי, נשארה חלק העשירית, כלומר מעשר. נשאר אחד מעשר, הרי זה התחלק לתשע, מכל אחת מהתשע טיפות, נכון? והיינו המלכויות שהם העשיריות. אז מה נשאר בעצם מכולם? עשירית, 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 עשירית. זאת אומרת שבעצם נשארו המלכויות של כל מקום. מלכות דחסד, מלכות דגבורה, מלכות וכו'. אז זה נקרא, העשיריות של תשע טיפות שלקחו מהתשע ספירות. דנטילת האי יבשה, אז מי מקבל את כל המלכויות הקטנות האלה? המלכות הגדולה, האחרונה. כלומר, ממה היא עשויה המלכות?
גם
הלקים. מכל המלכויות הקטנות.
מרוכז.
בדיוק. אם תפתחו את המלכות, תסתכלו, מלכות דחסד, מלכות דגבורה, מלכות דחסד.
זה תמצית.
זה לא תמצית, זה להפך, זה ריכוז. תמצית זה הפוך. תמצית זה רק יסוד פנימי שעדיין לא רואים. כאן זה ריכוז של כל הספירות, של כל המלכויות.
אבל בבחינת חסד,
זאת אומרת,
מה?
בבחינת חסד,
לא,
חסד מקבלת. לא, כל הספירות. בכל הספירות יש מלכות, יש מלכות דקטר. יש מלכות דחוכמה, יש מלכות דבינה, תקחי כל מלכות מכל אחד, תבני מלכות אחת שלמה. זהו.
כאילו הכל מיועד למלכות.
נכון, זה לא מיועד למלכות, מיועד מתחת למלכות, לעולם. כאן זה עדיין ספירות. זה מיועד לעולם. עכשיו, אחרי המלכות מי בא? עם ישראל. ועם ישראל בא בשביל העולם. כל זה המנגנון שלמעלה. דנטילת היא היבשה שאותה נוטלת ומקבלת המלכות, הנקראת יבשה, דאי היא שהיא בעצמה סוד עשירית האיפה סולת. כי היא הייתה רק בסוד נקודה אחת בהתחלה, נכון? דהיינו נקודה עשירית שלה, של עצמה. כלומר, בהתחלה מה היה לה? מלכות דמלכות, נכון? אז יש לה רק ספירה קטנה של עשר של עשר, עשירית של עשירית. ועתה ועכשיו היא נתקנת ונשלמת על ידי תשע מלכויות וזה אירנפין לעשר ספירות. אז עכשיו ממלאים אותה, הופכים אותה לפרצוף. יש בו עכשיו עשר ספירות קטנות. עשר מלכויות ועכשיו היא פרצוף שלם שנקרא בית. כן? או מלכות, כנסת ישראל וכו'. ובגינה מעשרים ובשבילה תיקונה, בשביל התיקון הזה הוא קיום מצוות המעשר. הנה, כשאתם נותנים מעשר בעצם, מה אתם עושים? בונים את המלכות. לכן גם במצווה של המעשר מקרבים את הגאולה. כלומר, כשעכשיו אתה תקבל 10 שקלים ותוציא שקל, על מה תחשוב?
גאולה.
על הגאולה, כי אני בונה עכשיו את עוד נקודת מלכות שחסר לה.
שילמתי מיסים, אני צריך לך מעשה.
מה?
שילמתי מיסים.
מיסים? פורסים.
המעשה, זה אחרי ששילמתי כל המיסים.
כן.
למה? אם אני משלם מיסים, אני כבר נותן למלכות.
נכון. נכון, כי זה מדרגה, היום זה בכלל לא מדאורייתא. בסדר, היום זה מדרבנן. היום זה רק חינוך. אבל צריך להתרגל ולהרגיל לתת.
חשוב.
כן?
לא, אולי בגולה, אולי בגלות הייתי צריך למעשר.
היום אתה נותן למדינה שלך. בסדר, כל פעם שמכסחים איזה... מחבל, זה בזכות השקל שנתת.
שמביא לו מלכות.
היום אנחנו במדרגה של מלכות. גם אם המלכות היום לא שלמה ולא אולטימטיבית, אבל זו מלכות, אסור לזלזל בה. אסור לזלזל. כן? הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אומר שצריך להיזהר מאוד. ממס הכנסה, בגלל שזה דינה דמלכות הדינה. הוא קורא לזה מלכות, כלומר מקבלים שהיום אנחנו במצב של מלכות. אמנם לא מלכות שלמה, לא מלכותו של מלך המשיח, אבל בדרך. המלכות, אני חוזר ואומר לכם, זה לא שחור שעובר ללבן. זה, בונים את זה, לאט לאט. המלכות נבנית. כלומר צריך רקע כדי שהמשיח יבוא ויתגלה. הוא צריך חומר. מה יהיה החומר של המשיח? כל מה שיש היום. דהיינו, כדי להמשיך אליה, אלו 9 מלכויות, כדי להשלימה ל-10 ספירות. אז כל פעם שאני בעצם עוסק במצוות מעשר, בסייעתא דשמיא, אני צריך לחשוב בכוונה שאני בעצם בונה את המלכות, משלים אותה ל-10 ספירות. עוד שנה גמרא. זה היה מאמר, אני לא צוחק. עכשיו למדנו עוד מאמר, הקטע הזה נקרא מאמר, למדתם עוד שנה גמרא.
שנתיים.
משתלם, לא?
לא.
כן.
תוך שעה, יש לכם כבר שנתיים לימוד, כן.
למה כל כך הרבה חכמים לא מבינים את זה?
בוא נחזור על זה.
חכמים גדולים, שיוצאים דברים טובים.
כי יש...
בנקודה הזו הם
ממש טובים. נכון, כי יש שטן. יש יצר הרע גדול, שלא נתאם מהדבר הזה. אז מסיתים את הדת. למה גדולי ישראל לא הבינו שצריך להיכנס לארץ ישראל? המרגלים היו גדולים? למה כל החכמים הגדולים לא הבינו שצריך לעלות לארץ ישראל ומתו בגלות, מתו בשואה, מתו נשרפו כמו שראינו אתמול כל יום השואה? ממה זה? גם כן אותו דבר, הרבה אנשים שהיו לומדים. יש ספר, נכון?
מותם לשמוע את השיעורים שלהם?
זה לא פשוט. אם את יודעת לעשות בירורים, כן. אני בדרך כלל אומר לאנשים צעירים, תיזהרו, איפה אתם לומדים? כי זה נכנס בצורה שאתה לא מבין. ולכן צריך כל הזמן להיזהר, זה לא חס ושלום שהתורה שלהם לא שווה כלום. אבל הגוון הוא לפעמים מסוכן. כי זה בעצם מה שאמרתי קודם. מה אומרת המשנה? שבסוף אתם אוהבים אפילו את הגלות. אם הרב לא אומר לתלמיד שלו שאסור לו לחיות בחול, הוא אומר לו שהעיקר הוא שילמד תורה, התלמיד מה הוא מבין? שהוא יכול לגור בסטרסבורג.
אתה מה הם מראים?
וחז ושלום, אז הוא אומר, אבל אני גדול בתורה שם. אבל לא ביקשו ממכם את זה. מבקשים מאיתנו משהו אחר כאן, לבנות את המלכות שלנו. ולכן יש כאן דאגה מאוד מאוד מיוחדת לדבר הזה. לכן היצר הרע עובד שעות נוספות כדי לשבור לנו את הרגליים בעניין הזה. ולכן זה כל כך קשה וכל כך דיברו לשון הרע על הלימוד הזה במשך אלפי שנים. וזה עבד. שהרי עד היום כולם פוחדים, אתה אומר זוהר, כאילו מה אמרת? מפלצת. היום ברוך השם, הקדושה מתחילה לחלחל ואין לך שיעור שאין בו את הדבר הזה, יותר ויותר. למה? כי זהו, זה הכלי, זה הנשק. עוד מעט אנחנו נגיע בעזרת השם לתיקונים, אתם רואים, התיקון הזה הוא ארוך מאוד. אנחנו עדיין בתיקון 21 כמעט שנה. ועוד לא סיימנו אותו. ובתיקונים הבאים הם מאוד קצרים. אחרי זה נעבור ממש מהר מתיקון לתיקון. יש 70 כאלה, אנחנו ב-21. לא, 21, זה הדף 14 זה רק המקור שלי, של יואל. התיקון הוא 21, זה רק כדי שלא נתבלבל בדפים, 14. בסדר?
מה שראינו עכשיו במאמר הזה, הטיפות של יוסף שיצאו, ולמז
לעשור מלכות. בדיוק, בדיוק. הוא רצה בעצם לבנות את המלכות דרך אותה אישה. היא ידעה שממנה...
אז זה בכוונה שהוא יצא? הוא לא רצה.
הוא לא רצה, היא חשבה שהיא בעצם, והוא בונים את המשיח. היא כיוונה לזה. כן? אשת פוטיפר. היא ראתה ביוסף את הפוטנציאל המשיחי. כלומר, היא ראתה שהמשיח נמצא אצלה בבית. אתה יודע מה זה אומר? בעלי הביא לנו את המשיח לבית. מה אני עושה עם בעלי? לך לעבוד. כן? תשאיר אותי עם המשיח. זה מה שזה אומר. זה לא צריך לקחת את זה רק בפשט. היא מבינה כאן פוטנציאל, האישה יש לה חוש כזה. כן? בסדר, נכון. עובדה שאחרי זה זה עבר דרך הבת שלה. כלומר, היא לא הבינה את כל התמונה. אבל היא הרגישה. היא הרגישה שיש לה משיח, שיש לה פה פוטנציאל משיחי, שהיא עכשיו עם מלך. יוסף הוא מלך, גם אם הוא היה סתם סמרטוט בהתחלה, היא ראתה כבר. זה הכוח של האישה, לראות כבר לפני מי יש לה בבית. טוב, אז יופי, מתחילים עוד מאמר חדש. אבל להביא את המאמר הבא, בעזרת השם, נקדים מה שכתב האריזל בעץ חיים, שיש ג' חלוקות בעניין הטיפה הקדושה. כלומר, עכשיו האריזל לוקח לנו את הטיפה, טיפת הזרע, ופותח אותה בזכוכית מגדלת. הוא אומר לנו, בתוך הטיפה יש בעצם חלוקה של שלושה חלקים, בכל טיפת זרע.
אוקיי? תשע.
לא, 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 לא. אנחנו מדברים עכשיו על הטיפה עצמה בלי הספירות. כי לפעמים שמקור המשחתה היא מן החוכמה, כלומר תלוי מאיפה היא התחילה לזרום. לפעמים הטיפה מתחילה מהחוכמה, עכשיו יש גילוי, לא כל הטיפות מתחילות את הדרך שלהם מאותה ספירה. כן? לפעמים המקור שלה זה החוכמה, ולפעמים המקור שלה זה הדעת, ולפעמים המקור שלה זה החסדים והגבורות דאימא. בבב קצוות דזעיר אנפין. במה זה תלוי? באדם.
באדם? בחשיבה.
זה האדם. זה האדם. זה האדם. או זה האדם. הכוונה? בזמן של הזיווג ובמקום של הזיווג. ולכן תלמידי חכמים שרוצים נשמה ממדרגה גבוהה, הזיווג שלהם זה בשבת. וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, תלוי במקום של הזיווג, איפה היה הזיווג הזה? איפה היה האדם בשעת מעשה? בכוונה שלו? ובאיזה יום, באיזה זמן? האם זה היה זמן או זה היה יום? אם זה היה בשבוע, אם זה היה בשבת? באיזה שעה בשבת? וכו' וכו'. זאת אומרת, שכאן מגלה לנו האריזה שהכל משתנה. אני שומע אנשים מבפנים, אם הייתי יודע. כאילו ידעתי והייטיב.
זה כן דילוג.
מה?
אז כאילו, אם זה כל פעם ממקום אחר, אז זה...
מה הקשר לדילוג?
איפה, זה
לא הבנתי מה הקשר לדילוג. דילוג זה כשאני בעצם, יש מדרגה ואני מדלג עליה כדי להפוך אותה למשהו אחר. זה לא דילוג, זה פשוט לבחור את המקום שממנו אני מתחיל. אז את קוראת לזה דילוג. טוב. אז יש כאן בעצם רצון להתחיל את המדרגה, תלוי מאיפה זה בא. וזה שאמר, וההיא טיפה בעמודה דאמצעיתה, התארחת. ואותה הטיפה הקדושה, כשיצאה ממוח החוכמה, הייתה כמו אות י'. כלומר, כשהטיפה יוצאת מהחוכמה, היא דומה ל-י'. אבל, כשירדה מהדעת, אמרנו שהיא נמשכת והופכת להיות דרך עמוד השדרה כמו ו'. דהיינו בתפארת שבעמוד האמצעי, שהוא סוד וב, דשם הוויה. שם נתארכה הטיפה, אז מה קורה לטיפה בעצם? כאילו מושכים אותה. אז היוד הופכת להיות וב. זה אותו דבר, אל תחשבו שיש ארבע אותיות פה. זה תמיד אות אחת שפשוט היא תופסת את הצורה האחרת. כי פה היא הייתה ככה, עכשיו משכו לה קצת את השפיץ למטה, היא הפכה להיות זאת. ואחרי זה כיפפו אותה ואז היא הפכה זאת, ואחרי זה גילו אותה בסוף. זאת אומרת, שום דבר זה לא אוסף של דברים, זה אותו דבר שמשתכלל ונבנה, תוך כדי הוא נבנה. ולכן, והתעבידת זרע וב דקליל שיט סיטרין, ונעשית סוד זרע קודש, סוד וב, הכולל שישה קצוות. תשימו לב, בהתחלה היא הייתה נקודה, פתאום היא הופכת להיות וב, וב זה כבר שש, שישה קצוות.
סליחה, משתכלל, כאילו נהיית יותר טובה?
בוודאי. כי ככל שזה יורד לגילוי, זה מה שרוצים. אם היא נשארת למעלה, מה קורה לה? פוטנציאל, בלי גילוי. אז היא לא מצטה את עצמה. אז חבל. היא סתם נבראה ולא השתמשו בה. בשביל מה אכפת לי? מה אכפת לי שיש נפט בעולם, אם אני לא יכול לשרוף אותו ולעשות מזה אנרגיה? אז זה משתכלל. על זה שאלו בגמרא, מעשיו של מי יותר טובים, של הקדוש ברוך הוא או של האדם? ורבי עקיבא אמר של האדם. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברח חיטה, אבל האדם לקח את החיטה ועשה לחם. צריך להיות אמיץ, נכון? כדי לענות ככה.
אבל זה לא נכון.
זה כן נכון. כי אנחנו לא מדברים על האיכות של הדבר, אלא מה עושים איתו.
הוא עשה
את שלו, אנחנו שלנו. לא, כי אני, מה העניין זה שיהיה כמו שלו או כמו שלנו בסוף?
כמו שלנו.
כמו שלנו.
זה לא אומר
שיותר טוב. מה זה להטיב? זה להגיע לשלב האחרון של הדבר. אם העת הזה, אם הדיו הזה, בסופו של דבר צריך לכתוב, הכתיבה זה הטוב שלו.
זה גדולה של השם, להגיד
שזה... זה לא חשוב, הכל בא מהשם, אבל... אנחנו, כשאנחנו מפתחים את הדבר, זה הגדולה של הדבר. זהו. אם יש לי פוטנציאל, אני אומן, הקדוש ברוך הוא ברא אותי אומן?
כן.
כן. אבל אם לא פיתחתי את זה ולא התאמנתי,
אז
וואלו בסרו עלו. אני 50 שנה עובד בסטודיו כדי לפתח את האומנות שהוא נטע בי. אז אני משכלל את זה. זה הטוב. זה מה שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו גאולים? כן. אבל אם אנחנו לא מפתחים את הגאולה ולא עושים אותה, אז בשביל מה כל זה? לכן, נתארכה, לכן אמרנו מקודם איך נקרא היסוד? טוב. למה כל השאר לא נקרא טוב? כי שם זה מתחיל להמשיך למלכות. שם זה נקרא טוב. טוב זה ביטוי של עשייה, של בניין, של פיתוח הדבר. לכן, נתארכה הטיפה והתעבידת זרע וב, דקליל שיט סיטרין ונעשית סוד זרע קודש, סוד וב, הכוללת שישה קצוות. רוצה לומר, לפי שעברה דרך הוו קצוות, נתארכה כאין אות וב. היא עברה דרך שש תחנות, אז היא תפסה את הצורה עכשיו של שש תחנות, עכשיו היא כמו וב. שש מדרגות. ואמר הוא כמה דקול ספירה, נטלין חולקהון, מההוא טיפה. וכמו שכל הספירות לוקחות חלקיהן, מאותה טיפה, הקדושה, כשמקור המשכתה הוא מן החוכמה, אחי, אותו דבר, נטלין מזרע דיובה, כך לוקחות חלקים מן הזרע, כשהמקור של ההמשכה הוא מן הדת, שהוא סוד עוד וב בשם הוויה. זאת אומרת שיכול להיות שזה יהיה מיות, ויכול להיות שזה עכשיו בוו. כלומר, כל אחד לוקח ממה שזה עובר לידו. וההפרש שביניהם הוא, אז מה ההבדל? קד יהיו זהיר התעבידשית, כשהטיפה היא בבחינה קטנה, דהיינו כשהמקור של ההמשכה שלה הוא מן הדעת,
נמוך.
כן, נמוך, אז היא בסוד עוד וב. קטנה, בלי ראש. כלומר, מה זה וב בעצם? זה כמו גוף בלי ראש. איפה הראש? היוד. אז אתם רואים שעל הוו יש ראש, יש יוד. איך אני כותב וב? יוד? וקו. אז אם אני לוקח רק את הקו, לקחתי בעצם גוף בלי ראש. יפה מאוד. ואז הטיפה מתחלקת רק לשש בחינות. כלומר, מי שיש לו בעצם גוף בלי ראש, אז הוא יש לו רק וו קצוות. הוא בעצם כמו בן שש. מה חסר לו? מוחי. ולכן הילד הקטן או האדם הקטן שאין לו מוחין, שאין לו חוכמה ובינה, הוא נקרא מוחין דקטנות. הוא במוחין דקטנות. זאת אומרת, זה כמו גוף בלי ראש.
על דעת, זה כבר מדרגה עליונה.
בסדר, ביחסי.
זה יוצא משם.
זה יחסי. אבל זה עדיין תינוק שנולד. יש לו גוף. כן, אבל אין לו עדיין מוחין. אז המוחין שלו הם בתוך הגוף. זה מוחין בקטנות.
זה נקרא עדות, בגלל זה פסול לעדות.
אז קד נטיל ביוד, נכון? סליק לשיטין, אבל כשנוסעת, תשימו לב לביטוי, כשנוסעת, זה נסיעה. כן, היא נוסעת בחיים שלה. כשנוסעת ונמשכת הטיפה ממקור המשכתה, מן החוכמה שהיא סוד עוד יוד, ואז נעשית זה אירנפין בסוד וב, עם ראש שהיא היוד, ואז נכללת יוד עם וב. אז עכשיו, אם יש לה ראש, אז יוד עם וב, כמה זה? זה כבר 16. כלומר, הוא בן 16. 16 מלאו לנער. בסדר? אז עכשיו יש לו, מתחיל להיות לו מוחים. זאת אומרת שעכשיו הוא ממש מסוגל אפילו להתחתן כבר. ונגדל את הטיפה ל-60 בחינות. כלומר, 6 כפול 10. זה לא רק 6 ועוד 10. דהיינו שיט זימנין 10. 6 פעמים 10. אז זה כמו שהוא בן 60 כבר. למה? כי כל ספירה עכשיו היא בת 10. כי כל אחת מן הוו קצוות נותנת את חלקה אחר שנתארכה הטיפה בחוד השדרה ונעשית וו. ואז נחלקה הטיפה בוו קצוות ל-60 בחינות. ואמר, גם שאמרנו שהטיפה נחלקת ל-10 בחינות, לתימה שיש בכל ספירה, שזה אירנפין, 10 בחינות. אבל כל ספירה, כל אחד יהיו 9, אבל כל 10 ספירות שזה אירנפין, כל אחד היא רק מ-9 בחינות, ומלכות בה השתלים כל אחד ל-10, על ידי המלכות נשלמת כל ספירה ל-10 בחינות. זאת אומרת שבסופו של דבר חייבים את המלכות כדי להשלים כל מדרגה ל-10. כי כל מדרגה בלי המלכות היא כמו 9.
אז מה הרעיון פה בגיל 60 של האדם?
אז מה כתוב? בין 60 ל...
בינה.
לא, סליחה. בין 50 ל...
לבינה.
לא. בין 50 לעצה.
לעצה, סליחה.
בין 60 ל... זקנה. הנה, מה זה אומר? זה קנה חוכמה. מה זה זקנה? זה קנה. עכשיו יש לו קנה. יש לו קניין. וכל ההתמשך בין 40 לבינה, כן?
כן.
ואיזה פרק זה?
פרק טוב.
רביעי.
פרקי אבות. איזה פרק? חמישי. וכל ההתמשך לגבי דגיד דאי וצדיק וכל התפשטות אורות החסדים והגבורות של הטיפה, כן? כל ההתפשטות הזאת של האורות. רצית שיעור בפרקי אבות, לא? אז הנה, את מקבלת קצת. למי דיברתי? כל אחד חושב שזה בשבילו. זה נכון, זה בשבילכם. טוב.
אני צריך להסביר שזה בדיוק מפסח עד שבוע.
ונמשכת, כן, נמשכות להגיד שהוא צדיק, דהיינו היסוד הזה רנפין. ומיני להוא יבשה, וממנו נמשכות למלכות הנקראת יבשה, קודם שתקבל אורותיה. הנה. ולפי שאז עדיין אינה יכולה להוליד נשמות, למה היא לא יכולה להוליד?
זה רק מדברים על הזרע.
מה?
מלכות.
לא ירדה לנו כבר.
כי עדיין היא לא גדולה, היא לא במדרגה שנקראת ארץ, היא עדיין יבשה. אין עדיין זיווג, היא לא יכולה להמציא מעצמה, טיפה. ואחר קבלת אורותיה, עכשיו שהיא מקבלת את האורות, נקראת ארץ המוציאה פירות. כלומר, כל פעם שאתם שומעים את המילה ארץ, אחרי זה מה בא? פירות. לכן בורא פרי, האדמה. אז למה לא אומרים הארץ? כי כשזה ארץ זה כבר פרי. אני רוצה פרי מהאדמה. בסדר? אם אתה אומר בורא פרי הארץ, אמרת כאילו פעמיים פרי. כי ארץ זה כבר פרי. אבל בורא פרי האדמה, זה כבר חידוש. מהאדמה אתה מוציא לי פרי. עכשיו אתה גדול.
מעניין, אחרי שזה נרצה.
בסדר? ובאהוזים נעריק בה כל ה... ובאותו זמן שזה ירנפין מוריק ונותן בה, מוריק זה מעביר לה, כן? ונותן בה את כל האורות, דהיינו גם את החסדים. אז איך היא נקראת? תיבת נוח. היא התיבת נוח עכשיו. למה? הוא שם בה את כל האורות. כן? כמה אורות הוא שם בה, אמרנו? שש. בינתיים. נכון? שש ספירות? אני לא מדבר על כל מה שיש למעלה. כמובן זה תשע ועוד אחד. אבל רק מזה ירנפין, כמה זה? שש. אמרנו שכל אחת כלולה מ... עשר.
זה שישים.
אבל כל אחד כלול עוד פעם מ-10. אז כמה זה?
600.
בין כמה היה נוח כשהוא נכנס לתיבה? 600. בסדר? לכן התורה אומרת לי, מה אכפת לי לדעת בין כמה הוא? אם הוא היה בין 550, היית אומר שהוא תמזי? אז התקריה תיבת נוח. אז עכשיו זה נקרא תיבת נוח. היא נקראת תיבת נוח, כי נוח נקרא היסוד, איזה אירנפין, שבו מנוחת הכל. לכן, למה קוראים לו נוח? כי הוא נותן לה מנוחה, הוא נותן לה נחת. כלומר, מה צריך בעצם הגבר לתת לאישה?
נחת.
לכן קוראים לו חתן, זה אותיות נחת.
הוא גם נוח בגלל שהוא הצטרף לכל העסק.
נכון, נכון. נכון. ונוח כמה זה בגמטריה? 58. זה אוזן, זה איזון. אז הוא מאזן את הבית. כלומר, הוא בא לאזן את הבית. והטבע, אז מי זאת הטבע? מי זו הטבע? המלכות. שהכל מתקבץ בתוכה. נכון? היא עכשיו רוצה לקבל. כי היא רוצה לקבל ממנו. היא מאמינה בו. היא נאמנת. היא גם בוטחת בו. ורזה דמילה, וסוד הדבר נרמז במה שכתוב, התנח התיבה בחודש השביעי. כלומר, באיזה חודש נחה התיבה?
במלכות,
בשביעית. איזה חודש דה פקטו זה בשנה?
תשרי.
יפה, תשרי. כן, פירוש שהייתה למלכות נאיכה, מה זה החודש תשרי? חודש של מה? של גילוי מלכות. נכון? או אם אני סופר נגיד מתשרי, זה? ניסן. כלומר, או תשרי או ניסן. עכשיו אתם מבינים כל הזמן את המחלוקת עם תשרי או ניסן. זה אותו דבר בצורה אחרת. תלוי ממתי סופרים. לכן, שהייתה למלכות נאיכה, היה לה מנוחה, על ידי שפע היסוד שהוא שביעי לבינה. אז השביעי לבינה נותן מנוחה, נותן נחת. מרגיע את המלכות. המלכות מחפשת מישהו שירגיע אותה. ואז מה דהבת היבשה? מה שהיא הייתה סוד אות ה, בהתחלה היא הייתה יבשה, יבש ה. יבשה זה יבש ה. ה-ה יבש. דהיינו תפלה ליוד כיבב. התעבדת ה. אתה היא נעשית שני שמות אלוהים, אחד במילוי ה, ה. ואחד במילוי ה-א. כלומר, עכשיו היא כבר יותר גדולה, אז היא יכולה להיות או ה-ה או ה-א. כלומר, לפעמים היא שמה סמלה שחורה, ולפעמים היא שמה סמלה לבנה. אז זה אותה אישה, אבל עכשיו היא כבר יותר עשירה, היא יכולה להחליף סמלות, היא יכולה להחליף קישוט. אני עושה לכם עבודה של צמצום כדי שתבינו טוב מה קורה פה. אני מצייר לכם את זה. כי אפשר ללמוד את זה יבש. גם את זה. בסדר? רוצה לומר שמקבלת שני מוחים, כאילו היא קיבלה עכשיו שתי אפשרויות. דחוכמה ודבינה. שהן שני שמות אלוהים, דהיין ודאלפין. אז אם זה דאלפין זה חוכמה, אם זה דהיין זה בינה. הבנתם? אז לפעמים היא מקבלת בעצם מוכין מבינה, אז זה נקרא מוכין דה-ה-הין, אז שם אלוהים ממלאים אותו בה-ה-ה-ה-ה, ולפעמים היא מקבלת מוכין דרך חוכמה, ואז שם אלוהים ממלאים אותו באלף, אלף, אלף, אלף. הנרמזים בשתי אותיות, ה' וא'. אז ה' זה בינה, א' זה חוכמה. ומה שכתוב השביעי, עם ה', מה זה השביעי? אני חוזר לפסוק, ותנח התיבה בחודש ה-שביעי. למה כתוב ה-שביעי בה', ככה שואל הזוהר? כי ה' של המלכות שהיא התיבה, מתקשרת עם היסוד שהוא שביעי. אז במילה ה-שביעי יש ה, שזה ה-ה, שזה היא עצמה.
מלכות ויסוד.
זה המלכות, והשביעי זה היסוד. למה קוראים לו שביעי, למרות שהוא שישי? כי הוא מהבינה, אם תספור מהבינה ומטה הוא השביעי. לכן במילה ה-שביעי יש מלכות ויסוד. ה-מלכות, שביעי, יסוד. הוא מפרש, ותנח ודאי, מה זה ותנח? למה כתוב ותנח? בכוונה, ודאי אומר הזוהר, כתוב התנך שהוא לשון נייכה, הוא רוצה, התורה רוצה להדגיש כאן שיש מנוחה לתיבה הזאת. כי מה קרה לתיבה הזאת במשך שנה שלמה במבול? טק, 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 כלומר אין שום דבר. למה? כי העולם נמצא באיזה מצב? תוהו ובוהו. וכשאתה בתוהו ובוהו אין לך יציבות בחיים. אז אתה צריך להגיע לשלב בחיים שלך שבתנך התיבה, אתה צריך כבר להתיישב בגיל שלך. בסדר? כי יש לה מלכות נחת. ומה הנחת שלה? כשהיא מתחברת עם היסוד. אם היא לא מצאה את היסוד שלה, אין לה מנוחה. והיינו בחודש השביעי, הוא מפרש, כן, אז מה, אם אני חוזר עכשיו ליונה, כתוב ולא מצאה היונה
מנוח
מנוח לכף רגלה. אז מתי היונה כן תמצא מנוח לכף רגלה? כשעם ישראל יחזור לארצו. מה כתוב כשעם ישראל חוזר לארץ? ועמדו ביום ההוא רגליו על הר הזיתים. זה כבר קרה ב-67 במלחמת ששת הימים, יום ירושלים. זאת אומרת שהיום מה קורה ליונה? היא כבר מצאה, היא כבר לא עפה סתם באוויר, יש לה כבר מנוחה, היא כבר יכולה להיות בשטח. נכון, זה עדיין לא נגמר, אבל זה תהליך. היא כבר לא עפה סתם באוויר, כן? חבר שלי שעלה איתי לארץ, כן? פיצה, משה. כשהוא היה איתי בחול, כן? הוא חתם בגלל שאני חתמתי לבוא. הוא לא ידע מה לעשות, לא היה פשוט בשבילו. אז הוא אומר לי, אתה חותם לעלות? אמרתי, לא בטח שאני חותם לעלות. אז הוא אומר לי, טוב, אני איתך, מה שיהיה יהיה. אז ברוך השם, חמוד, בא חתם. עכשיו, הוא בא ומספר לי חלומות, כן, הוא מאפשר לי לדבר עליו, עם זה אני אומר. החלומות שלו תמיד שמה, שהוא אף. כל הזמן הוא היה אף. כל הזמן בא מספר לי חלום. כל יום הייתי רואה אותו, מספר לי עוד פעם, עפתי ועפתי ועפתי ועפתי. אמרתי לו, ברגע שתגיע לארץ ישראל, אתה תפסיק לחלום על התעופה. כשהוא הגיע לפה, כבר 23 שנה, אף פעם הוא לא חלם שהוא עף, נגמר. והסברתי לו, שעפים בחול, שם כולם מעופפים. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, שם זה הכל בשמיים. משם ייקחך השם אלוהיך, משם, כן, ייקחך והביאך אל הארץ. אז ברגע שאתה כבר נוחת, אתה כבר מפסיק לחלום שאתה עף. אם אתם חולמים שאתם עפים, זה בגלל שחסרה לכם יציבות מסוימת.
חסרה הארץ.
אין את חסר מלכות.
לא יודעים איפה.
ודאי הוא גיד צדיק חי על מי. וזה גיד שהוא צדיק חי העולמים. שהוא היסוד והטעם שנקרא גיד, בגיד דמיני נפיק זרע להי יבשה. לכן קוראים לו גיד. ממנו יוצא הזרע לאותה יבשה, כדי להפוך אותה מיבשה לארץ. יפה. אני רואה שכולכם מקובלים כבר. שכם.
לא, בטכני רק.
לא, זה לא בטכני. בלי עין הרע, לאט לאט. יש פירות. דברים, יש פירות. יש פירות. אל תחשבו, השיעור הזה... הלימודים האלה נכנסים ועושים פירות שאתם לא מבינים בכלל בפנים.
רק ישראל היא ארץ ישראל.
נכון. נכון. כל פעם שכתוב הארץ זה רק ארץ ישראל. כאילו הארץ, מה? אין משהו אחר? לא.
יש ארץ נחר.
גוי אחד בארץ. זה לא כל אחד בארץ בעולם. לא, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, מלכות. ארץ ישראל. רצית להגיד משהו?
לא, אומרים ארץ מצרים.
כן, אם אתה אומר, אבל אמרתי סתם ארץ, זה ארץ ישראל, בלי להוסיף. בסדר? לפי שממנו יוצא הזרע למלכות, הנקראת יבשה, כי עוד גימל, אז מה זה עוד גימל של גיד? היא היסוד. הגימל זה היסוד. למה הגימל נקרא יסוד? כי הוא גומל, אמרנו, גימל זה מלשון גמל. הרואה גמל בחלום, זה טוב, טוב. למה זה טוב? כי יש מישהו שגומל לו חסד. אז אם אתה רואה גמל בחלום, זה סימן טוב. סימן טוב לו. כלומר, נותנים לו, הוא הולך לקבל חסד, משהו טוב. הנותן את הטיפה, אז מה הוא נותן הגמל הזה? הגומל הזה? את הטיפה, איך קוראים לטיפה? יוד. אז זה כבר גי, נכון? ליסוד, למלכות, שהוא סוד עוד דלת. אז הוא נותן את הטיפה לדלת. מי זאת בחינה דלת?
המלכות.
נכון, המקבלת. דלת. פתוחה. ולכן גימל יוד.
הוסיף.
כן. מה כן? ככה כתוב. דלת פתוחה לשווים.
לא, כי יש גם דלת סגורה.
אני יודע. אני יודע. זאת הבעיה של הרבה אנשים. כן?
וואי וואי.
כל הרבה הרבה בלגנים זה רק עניין של דלת פתוחה או דלת סגורה. זה כל הסיפור של החיים. טוב. רק שיר השירים. זה כל הזמן, פתח לי, פתחתי, הוא ברח, היא נכנסת, כל פעם שזה, אף פעם לא באותו זמן. להבין את מאמר הבא בעזרת השם, עוד מאמר, שנה, מאמר, שלוש שנים, זכיתם היום.
וואי, וואי, איזה מזל שם, ואני רציתי לישון.
בעזרת השם. יופי. להבין את מאמר הבא בעזרת השם, כן, נקדים מה שכתב האריזה. אז תמיד כשהוא מתחיל מאמר, הוא בעצם, אוריאל, זכית לשלוש שנים גמרא בערב אחד, מה אתה רוצה?
אתה חוטף בעורף.
יש, הוא צעיר, אז הוא קיבל אותם.
הוא צעיר בשנים, אבל הוא זקן בדם, ברוך השם. אז נקדים מה שכתב האריזה, בשאר הכוונות. בדרוש זין של חג הסוכות, וזה ראשונו. כל מה שיש למטה כנגדו הוא למעלה ממש. כלומר, כל מה שיש בעולם הזה, תדעו שיש שורש למעלה אותו דבר, ממש אותו דבר, רק בצורה אחרת. זה האנרגיה של הדבר הזה. כמו שבהזדווג האדם עם בת זוגו, וזה מוליד נשמות של בני אדם, כשאדם מזדווג כאן בעולם הזה עם בת זוגו וזה מוליד נשמות חדשות, וביותו מזריע לבטלה, אם חז ושלום הזרע שלו יוצא לבטלה, כלומר זכר, בלי נקבה, נוצרים מהדבר הזה שדים ורוחים ולילים הנקראים נגעי בני אדם, חז ושלום. הנה על דרך זה ממש הוא למעלה, אותו דבר בעולמות העליונים. כאשר הזיווג, זה אירנפין, מזדווג בנוקבה, בעולמות העליונים, וזה מוריד נשמות של בני אדם, ואם חז ושלום באותה העת חוטאים ישראל למטה, כן, אנחנו בני ישראל חז ושלום לא עושים את רצון השם, אז מה קורה? גורמים שהנקבה העליונה תרד למטה ותתרחק מבעלה חז ושלום, דלת סגורה. אז מה קורה חז ושלום? אז חז ושלום שפחה תרש גבירתה, באה אישה אחרת.
זה אומות העולם?
כן, ומבקשות במקום ישראל.
שיש אותו דבר, מה שלמעלה ולמטה,
מבחינה
תהליכים
ומבחינה... כן, כן, תהליכים. והשפחה החיצונית, כלומר, במקום שהפנימיות האמיתית תיקח את הזרע, את השפע, מי לוקח את זה עכשיו? אישה אחרת. חיצונית, לוקחת את הטיפות ההם, ומה קורה מזה? ונוצרים בתוכה שדים ורוחים, הנקראים נגעי בני אדם, והיא מולידה חז ושלום, את הגוף של אותם שדים.
אז איך שרה נתנה לאברהם ללכת לשפחה?
זה משהו אחר. הוא כבר מתחתן איתה. היא כבר הופכת להיות שלו. זה לא במקומה. זה על ברכה. ככה כתוב. זאת אומרת שהיא בעצם היוזמת. זה מבוקר. זה כמו פיצוץ מבוקר. תגיד לי, אבל זה פיצוץ, נכון, אבל זה פיצוץ בתוך בור, שמור, עם כל מיני כלים. במקום שזה יעשה נזק, זה מצוין עכשיו.
להיבנות דרכה.
נכון, היא נבנתה דרכה. זה משהו אחר. זה לא שהיא יצאה מהסיפור. כן, היא ממשיכה את זה, כאילו אתה שליח שלי. שליח של האדם?
כמותו.
כמותו. זה הלכה. וזה שאמר, וכל מן דאפק, היי זרע דאי נביאו מלילה, כל מי שמוציא וממשיך את הזרע שהוא שפע, שבא מלמעלה, מן המוחין, דלה בעיה יבשה, שלא בתוך המלכות הנקראת יבשה. כלומר, כל מי שמוציא זרע לבטלה, דהיינו כשהאבונות גורמים, מה גורם לזה? האבונות, שהמלכות מתרחקת מבעלה. כלומר, האישה כבר לא יודעת לתפקד, והאיש לא יודע כבר, שניהם מתרחקים אחד מהשני. אז איזה, כן? אינה מקבלת את הטיפות. חס ושלום, כבר אין טיפות, כל הכוח שאמורה לקבל מהבעל שלה, היא כבר לא מקבלת. אז גרים פירודה בהוא נביא, הוא גורם פירוד באותו השפע של היסוד חס ושלום. אז הכל מתפרק. ואז באה השפחה, ומקבלת את הטיפות, ובוראה מהם שדים ורוחים רחמנה אצלם. כן? כביכול, ונחשב לו כביכול כאילו הסתפק נביאו דשכינתה. כלומר, כאילו חז ושלום הפסיקו את השפע מן השכינה. הפסק השפע מן השכינה. כי היא נתרחקה מבעלה מלקבל את השפע. והתרבה נביאו דסיטרה אחרה, וגורם שיתרבה השפע של הסיטרה אחרה, חז ושלום בעולם. כלומר, מה קורה בעולם הזה? בגלל הדברים האלה? במקום שיש דברים טובים, באים מחבלים. כי הם מקבלים את השפע. מזה יש להם כוח. דהינון מי תופנה, תופנה. כן, שהם בחינות מי המבול. כן, תופנה זה מבול בארמית. מים זדונים, מים של... חז ושלום, מים קשים. הדאו בכתיב זה שכתוב, המים גברו מאוד מאוד על הארץ. דהיינו, החיצונים התגברו בכוח השפע הרב שקיבלו בעוונות התחתונים. אז במקום שהשפע, מה זה המים האלה? זה היה דעת, זה היה תורה. הרי הקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה בדור המבול. אז במקום שהתורה תרד למקום נורמלי, זה הופך להיות קטסטרופה. אותו כוח. רק בשימוש אחר. מים כבדים. אתם יודעים מה עושים עם מים כבדים? הטוב. ממה זה עשו עם מים כבדים? מה זה מים ששמו בהם ברזל?
עופרת, לא?
עופרת, בדיוק. זה מים מלאים בעופרת, ולכן העופרת הזאת משתמשים במים האלה כדי לעשות חס ושלום דברים ונזקים בעולם. אז יש מדינות שמוכרות מים כבדים לאיראן כדי לעשות נשק גרעיני.
אתה נחמד היום.
טוב, המשכנו. ואמר עוד בהו זימנה. נו נו נו, הזדרזו.
היונה תרוף, נו. עד הלילת זמר.
אבלין לא בא היום, עזבה אותנו.
היום.
כן. יש מישהו יודע מה קרה? יש לה?
דיברתי איתה היום, היא לא אמרה לי. דיברתי איתה היום.
היא אמרה שהיא לא באה?
לא, היא לא אמרה לי כלום.
טוב.
מה?
הוא דיבר איתה, היא לא דיברה
איתו. ואמר עוד, בהוא זימנה, דלת נביאו, נביאו בהאי יבשה דהי כבדה. באותו הזמן כשאין שפע בשכינה הנקראת יבשה, שעל ידי השפע היא כבדה ושורה על ישראל, התאבית קהלה להסתלקה מעל ישראל. כלומר, המלכות צריכה להיות כבדה ולא קלה. אם היא קלה, מה קורה לה? היא עפה, היא מתרוממת. היא צריכה להיות כבדה מלשון כבוד. לכן היא נקראת גם כן כבוד. ולכן ברוך שם כבוד, מלכותו. הכבוד זה המלכות, זה הכובד, זה המשקל שלה. ולכן כשהיא כבדה היא שורה על ישראל, וכשהיא קלה חז ושלום, אז היא עפה. התעבידת קלה להסתלקה מעל ישראל, אז היא נעשית קלה להסתלק מלהשפיע שפע וכל טוב על ישראל חז ושלום. והתמר בה, ואז נאמר בה, ותרו מעל הארץ, דהיינו שנסתלקה למעלה מעל ישראל. ולה נחתת עד ירח השביעה, ואינה יורדת עד חודש השביעי שהוא חודש תשרי. זאת אומרת, במשך כל החודשים האלה,
היא יכולה ללכת.
היא עפה. אין לה מנוח, היא לא יורדת, היא לא מתגלה, היא לא מופיעה. היא לא מופיעה על עם ישראל, כלומר היא לא מופיעה בעולם.
תשרי, לא שואלים אותה, היא יורדת?
אז לא שואלים אותה, מה אתה עושה בראש השנה? אתה מבקש אותה. המלך הקדוש, ברוך אתה השם, המלך המשפט, והמלכות שלך היא תבוא מהר ותמלוך עלינו. מה אתה עושה כל ראש השנה? רק עושים את זה יומיים.
ואם אני לא עושה, לא תגיע. תגיע.
לא, לא, לא.
מה לא?
זה מידת הדין. אז מה אתה, זה שטויות כל ראש השנה?
לא, לא, שטויות.
אז מה?
היא מגיעה בהסתר.
לא, היא מגיעה בגלל שאנחנו מבקשים אותה. אם לא היינו יושבים ומבקשים ומתפללים, מה אתה חושב שזה מופיע אותו דבר? זה ריטואל? לא, זה לא עובד ככה. לכן כל העולם...
במינימום היא תגיע לפחות.
אני במינימום, אבל אם המינימום כבר לא מספיק, כל השפע של אותה שנה למי ילך? זה מה שאתה אומר בתפילה. איזו לחרב, איזו לסובה, איזו לרעב, איזו... מי יקבל את השפע ואת הפרנסה? כל הפרנסה שמדינת ישראל מקבלת השנה, זה בזכות התפילה שלך של ראש השנה, אתה יודע את זה?
לא.
זה השנה הבאה, תכוון.
היא עוד צוללת.
אתה מבין? שיהיה, לא יודע מה, שכפצים לחיילים, שיהיה ביגוד, שיהיה מה שצריך, שיהיה שפע.
לא צריך את זה, שכפצים.
לא, לא, צריך, 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 כל עוד ואנחנו עדיין לא בגאולה שלמה, צריך כלים.
כן.
ובשביל כלים צריך כסף, ובשביל כסף צריך פרנסה. ולכן התפילה שלך ושלך ושלי בראש השנה זה חשוב מאוד, זה לא רק בשביל הכיס הפרטי שלי. תמיד אנחנו נופלים באותה נקודה רבותיי, תמיד. כל אחד חושב רק על עצמו, שם את הציצית שלא יראו אותו על הראש, יומיים לא רואים אותו כבר. לא, זה בשביל השכינה, בשביל כנסת ישראל, בשביל המלכות. כל עוד ולא נתפוס את הרעיון הזה רבותיי, אנחנו נשאר אגואיסטים קטנים. זה מנטליות גלותית, כל אחד בשביל עצמו. דאיתמליאד בזחוון דילה, שאז היא מתמלאת בזכויותיה, שהם המצוות שישראל מקיימים בחודש תשרי. הנה אדוני. זה הזכויות שלך. והיא כבדה, נחתת, אז היא הופכת להיות כמו כבדה. מה קורה לעננים כשהם כבדים?
מורידים
גשם, הם לא יכולים כבר להחזיק, אז הם מורידים גשם, בסדר. ולא יכול יוסף להתאפק על כל העומדים מעליו, אז הוא מה הוא עושה? אז הוא בוכה. זה הטיפות, זה השפע.
למה?
כן, אז זה מה שממלא את עם ישראל, ואז היא יורדת כבדה בשפע רב לבני ישראל. אמן כן יהי רצון. הדאו דכתיב צריך לכוון רבותיי בפשטות שמדינת ישראל תהיה עשירה, ממש בפשטות הכי פשוטה, שיהיה שפע, שיהיה פרנסה, שיהיה ברכה בתבועה, בתנובה, בתנובת הארץ, בכל המדרגות. שנמצא דברים חדשים, שיביא שפע לעם ישראל, שנמציא דברים חדשים, וכל מיני סטארט-אפים, וכל מיני... זה חשוב מאוד, וכל אחד בתחום שלו, שיהיה הכי גדול בעולם, מומחה בדבר שלו. שיבואו לבקש אותו מחוץ לארץ ויגידו, שמענו שיש מומחה פה. זה מה שצריך להיות, רבותיי. אתם צריכים להיות סוכנים של השכינה. כן.
ולא סמוי.
וזה שכתוב התנך התיבה שהיא סוד המלכות בחודש השביעי דאי הוא תשרה דרועה סמלה. אז מה זה תשרה מבחינת הגוף של האדם? זרוע סמלית. בסדר? זה תשרה. סמולו תחת לראשי וימינו תחבקני. אז השמאל תחת הראש זה ראש השנה, כי זה תופס לך את הראש. וימינו תחבקני, חג הסוכות. בסדר? לכן, סוד הגבורה שבזרוע שמאל, שאז מסגלים ישראל מצוות ומעשים טובים. ועל ידי זה השכינה משפיעה שפע רב לבני ישראל. הנה, אחר שנאמר שכל כך גדולה מעלת חודש תשרה. אם כן, למה לא יצאו בו ישראל ממצרים? אם זה הזמן של המנוחה, נכון? אני כבר עניתי לכם מקודם, אבל לא חשוב.
זה תהליך, צריך...
בסדר. אבל מה זה אומר?
ניסן יצאו.
לא.
תלוי מאיפה אתה סופר.
זה
מתגאה.
יפסיקו להיות עבדים.
יפה מאוד. מישהו שמקשיב לשיעורים? בשנה של יציאת מצרים, מתי הפסקנו לעבוד? כבר בתשרה. גם אם יצאנו בניסן. באותה שנה הפסקנו כבר להיות עבדים. אז מה הסתובבנו במצרים? שישה חודשים עם ידיים בכיסים ושריקות. כן? כי הרגע של היציאה העצמה היה בחיפזון. כלומר, גם אם אתה מפסיק להיות עבד בעבודה, אתה כבר לא יודע מה לעשות, אתה נשאר שם. זה כמו חייל שהוא בכלא בצבא. משאירים אותו בתוך השטח של הבסיס. הוא מסתובב כמו אידיוט, לא יודע מה לעשות, עם טרנינג. כן? אומרים לו, תשים פה, סתם, תשים את האבן הזאת פה, אחרי זה תחזיר אותה לפה. תלוי מי אומר לו, אידיוט. אבל ברגע שהוא עושה משהו, אז זה כבר משהו אמיתי. אז אותו דבר פה. וגם הגאולה, תדע למה אין זמנה בתשרה. אז אני חוזר ואומר, היא כן זמנה לתשרה. כי גם הגאולה שעכשיו תהיה בעזרת השם שלמה, מתי היא מתחילה? בראש השנה. כלומר, כל ראש שנה שאתה עובר, שמה זה היסוד של כל הגאולה שתבוא במשך כל השנה כולה. לפי הכוונה שיש לך בראש השנה. כמו שאמרו חז"ל במסכת ראש השנה, בניסן נגאל ובניסן עתידים להיגאל. אבל מתי זה הניסן? זה הגאולה דה פקטו, אבל הרעיון שלה הוא בתשרה. לכן זה נקרא יום, היום, הרת עולם. מה זה הרת?
הרעיון.
הרעיון. כן, או רעיון, איך שתרצו. לכן אמר לפי שחודש תשרה הוא סוד הגבורה שבזרוע השמאל, ויש בו תגבורת מידת הדין, לכן אין הוא מוכשר לגאולה. אבל הוא מוכשר למה? להזרעת הגאולה. בסדר? ליסוד הפנימי הגנוז. במילים אחרות, איך בונים את המלכות? בחסדים או בגבורות?
שילוב.
לא. בגבורות. אבל איך גואלים אותה? בחסדים. זהו. כלומר, בונים אותה בגבורות. מי בונה את המלכות? גבורות, זה עושה אותה כלי, כלי זה גבורה. אחרי זה ממלאים את הכלי בחסד, זהו, ככה זה עובד. אז הכלי זה תשרה, והגאולה זה ניסן. זה שאמר, דאי הוו נפקין בה, שאם היו ישראל יוצאים בו מן הגלות בחודש תשרה, ממש, היו יוצאים, יפקון במיטה, היו חז ושלום יוצאים במיטה בגזרות קשות. לכן מה קרה? שישה חודשים הם נשארו שם, לא יצאו. למרות שהייתה הזרעה של גאולה, עדיין לא יוצאים. אם הם יוצאים בחודש תשרה, הכל היה חז ושלום בדין. על ידי התעוררות הדין והגבורה. ולא השתערון ולא היו נשארים, אלא חד מאיר ושתיים ממשפחה. כלומר, היו נשארים כלום.
גם ככה יצאנו חמישית.
דרך אגב, הביטוי הזה הוא לא פשוט. כי אחד מאיר...
מאיר?
מאיר נשאר אחד. אז ממשפחה כמה נשאר?
וואלו.
כלום, אז מה אתה אומר לי שתיים? זה לא מובן, אתם מבינים? זה הפוך הדבר הזה.
זה לא המשפחה שאנחנו קוראים
מהר, משפחה האדמה. יפה, זאת אומרת, זה לא המשפחה שלך שכאילו שתיים ממשפחה, כי אם נשאר רק אחד מאיר, איך יש שתיים במשפחה? אלא ממשפחות העמים, ממשפחת היקום, לא נשאר כלום.
אז זה כמו תיבת נוח, כאילו היה יוצא לנו.
כמו שכתוב, ולקחתי אתכם אחד מאיר ושניים ממשפחה, והבאתי אתכם ציון. הנה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני לוקח אתכם, כמה יצאו כבר מהגלות?
חמושים.
הנה, שניים, אחד מאיר ושניים ממשפחה. כלומר, מי שיגיע לארץ ישראל, אומר לנו הנביא, זה מיעוט. רוב היהודים יישארו בגלות.
רק זמן הזה לא אומר, תשרי לבין ניסן, זה כמו עיבור ש... שתינוקים בתוך רחק אותך.
מה? כן, כן, כן. אתם תבינו את הקושי שיש בדבר הזה, כן? חז ושלום. איפה אתה צריך להיות? איפה הראש שלך, ואיפה הגוף שלך, ואיפה הנשמה, ואיפה כל האישיות שלך צריכה להיות בראש השנה? הוא מפרש חד מאיר, כגון נוח, שהיה אחד. אחד, נשאר בעולם אחד. ושניים ממשפחה, שם ויפת, שהם שניהם צדיקים. ולכן חשב,
לא חישב.
ולא חישב את חם מפני שהיה רשע ונתקלל. רוצה לומר שאם היו יוצאים בכוח התעוררות של הדין, היו נשארים רק צדיקים מעטים, כאל שיצאו נוח עם בניו מן הטבע. ומאחרים ומאחרים, דהיינו, מפשוטי העם, אם הם כשרים. היו נשארים בזכות המצוות שנרמזים במספר שניים, שניים, שבעה, שבעה, כמו שכתוב בתיבת נוח. כלומר, אפילו אנשים פשוטים, אם הם היו באמת נקיים וזה, זה מה שהיה נשאר מעם ישראל. מעינון עמי הארץ, דדמיין לבעירין ועופין וחיוון. מאלו עמי הארץ שדומים לבהמות ועופות, כן? וחיות שנכנסו בתיבת נוח וניצולו שם ממימי המבול, ממי המבול. אתם מבינים מה הולך פה? כלומר, הזוהר כאן נותן לנו בעצם השוואה בין
הקבלה.
הגאולה, הקבלה בין הגאולה לבין מי שניצול מהמבול. כלומר, הוא משווה את הגלות האחרונה למבול. ומי שיהיה בתוך המבול הזה ויישאר, זה רק מי שנכנס לאן? לטבע. ומה זה הטבע? ארץ ישראל, כך אומר הזוהר. זה הטבע היום של נוח, וזה לימוד הזוהר, נקרא טבע גם כן. וזה השבת, כל זה הזוהר, כן אומר, אני רק מביא לכם את זה עכשיו. הוא אומר, מה זה טבעת נוח? ארץ ישראל, השבת, ולימוד הזוהר עצמו. רק מי שנכנס שם לתוך הדברים האלה, זה ההצלה שלו. ואילן אינון דאוקרין ימים טובים וחגים, ואלו הם עמי הארץ שמכבדים את הימים טובים וחגי ישראל כראוי. כלומר, מי יישאר בכלל? רק מי ששומר שבת וחגים, כמו שצריך, בזכות זו ינצלו, ומרמז את הימים הטובים דאינון שניים שניים, תרם יומים דראש השנה ויום כיפור, שהם שני ימים של דין, ראש השנה ויום הכיפורים, וגם תרם יומים דעצרת, שני ימים הנקראים עצרת של שבועות, והם שבועות ושמיני עצרת. כן, חד בשבועות, טרן יומין דפורים. כל העניינים של אחד ושתיים, אחד ושתיים, הוא מביא את זה בעצם מי ינצל, זה מה שאומר הזוהר עכשיו. מי שישמור ימים טובים, יום טוב ושבת.
למה יום כיפור זה שניים?
כן? לא, הוא לא אמר יום כיפור זה שניים. הוא אמר ראש השנה ויום הכיפורים. אז הוא עכשיו רואה אותם שניים. בסדר? אחרי זה הוא אומר שניים עוד פעם, פסח ועצרת. או שני ימי הפורים.
כנראה שהם זכר ונקבה.
כן.
ינצל ממה?
ינצל מה, כאילו מחבלי משיח. כלומר, התקופה של דרום משיח היא תקופה לא פשוטה בכלל. ומי יישאר בפוסט משיח, זה כבר ברכה גדולה, מי שיזכה להישאר שם. שבעה שבעה, אילן שבעה יומים דפיסחה, ושבעה יומים דסוכות, כן, שבעה שבעה. אלו הם שבעה ימים של פסח ושבעה ימים של סוכות. כן, זה מפחיד כשאני רואה עדיין בסידורים שמיני של פסח. כתוב, חוץ לארץ, שמיני של פסח. כתוב בתורה שבעה ימים ויש שמיני של פסח. יום טוב שני של גלויות. עד מתי אתם נשארים שם? עד מתי? שאם שומרים ומכבדים את אלו הימים הטובים, כן? כל כך חשוב יום טוב לכבד יום טוב. כתוב שמי שמחלל יום טוב, כאילו חילל את השבת. ובזכות זה ינצלו מחבלי משיח. הנה. ויזכו לגאולה. חבלי משיח זה כל הבעיות שיש לפני המשיח. ולא חסר. חס ושלום. לא עלינו ולא עליכם. נכון? זה קשה. הזוהר הוא...
זה מספיק לבארץ. זה עובדה.
הזוהר הוא חותך. הזוהר... זה רבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי זה... זה
חד
וחלק. הוא ממש, הוא לא סוטה ימין ושמאל.
זה מה שאתה אומר, זה ימים של דין לפני ימים.
כן. כתוב, שמחנו כי ימות עיניתנו. שנות ראינו רע. כלומר, אנחנו נשמח כמו שהיה העינוי. כבר 2,000 שנה אנחנו בעינוי, כן?
אבל פה בטקסט כתוב פה שני ימים של דין.
נו.
נכון?
כן.
וזה בא, זה תשחי, וזה בא לפני ניסן שזה הגאולה.
נכון, הגאולה, נכון, בדיוק. מה זה התכונה של חודש ניסן? יפה. או דמתפללים חי ברכן דצלותה בכל יומה, או בזכות שמתפללים 18 ברכות של תפילת העמידה בכל יום. כלומר, מי שכבר מתפלל כל יום, מי שמניח תפילין, מי שעושה עמידה, כל זה אומר הזוהר לסלקין לחושבן שעולים בחשבון 2, 2, 7, 7 חי שהם ביחד חי, בזכות זו ינצלו מחבלי משיח. כלומר, אומר הזוהר, תתפללו, זה הגאון מווילנה, תניחו תפילין, תעשו לפחות תפילה אחת ביום, תפילת עמידה, תפילת 18, שזה חי, 18 זה חי. כלומר, אם אתה רוצה לחיות, כן, תביא על עצמך דברים של חיים. או אילן דהבו נטרים יו דעות דהיו יות ברית מילה, או אלו שהיו שומרים בגלות לאות יוד. כל מי ששומר את הברית שלו גם כן, שיהיו עוד ברית מילה. דיו לי שמונה שמלים ביום השמיני, שלא נותנים לתינוק לעבור שמונה ימים בלי ברית מילה, גם זה חשוב, אומר הזוהר. תיזהרו למול את הבנים שלכם ביום השמיני. כן? כי שם זה היה...
חיצונים.
כאילו חידוש בכלל, לעשות ברית. אז אם כבר אתה עושה, תעשה את זה כמו שצריך. שהרי המילה היא בארץ ישראל, היא קשורה לארץ ישראל דפקטו. זה, כל העניין של הברית זה ארץ ישראל. לכן יהושע המל כשבאים לפה. וכל החי שביחד הם מספר חי. אז כל זה ביחד, הזוהר כאן משחק עם המספרים וכן מוצא בחזרה את המספר 18. שבזכות זה ינצלו מחבלי משיח. יש שאלות?
בעבודה.
יש עבודה גדולה. אנחנו נפסיק כאן,
ובעיקר עבודה כאן,
ונלמד באותיות. חזרים לאותיות, אז תשמרו את הדפים או שתחזירו אותם.
במרוקד שלי.
עשינו כבר את האות יוד?
תראה, תראה, יש פה פס.
למדנו את האות יוד או לא? לא, אוקיי.
זה בחיבורים. כן, אבל זה משולק זה בדיוק מתחשתו כאן?
יש לי הרושם שכן, אני לא יודע למה.
יש לך הרושם שכן?
כן.
פה יש לי דפים נקיים שאף אחד לא נגע בהם, זה היו. אז כנראה שעוד לא למדנו אותם.
עכשיו אני יודע למה. יום אחד באתי וראיתי כאן את הדף של היו, וזה נמצא אצלי.
זה הרושם, שר לך לשימו.
אנחנו היום
שהכל מתחיל מהיום.
כן, בבקשה. יש המשכיות. חכיתי מי יביא לי. מה?
זהו, יש לכם כולם יוד?
לא, אתה מחפש, אתה רוצה אני אביא לך.
הם רוצים להפסיק את זה, למה?
מה קורה? תחלקו את הדפים, נו.
לא מנקסים
לך. הכל בסדר, אפשר להתחיל.
מה אפשר להתחיל? איפה הדפים לא חזרו לפה? אין מיוד פה. לכולם יש זהו? יאללה. יאללה. האות יוד, שנקראת באמת יוד, לא יוד. רק אנחנו התרגלנו לומר יוד. אבל השורש זה יוד. אז האות יוד, אומר הרב קוק זצ"ל בספר רש מילין, המספר בשלמותו. כלומר, מה זה יוד?
עשר.
עשר זה, כמו שאתה אומר, עשר, שלם. אתה עשר, זה עשר. כלומר, זה המספר בשלמותו. אין מספר יותר שלם מעשרה. ולכן, רק בעשרה יש מניין. אין עדה פחות מעשרה. אז המספר בשלמותו בהתאחדותם של הפרטים כולם. כלומר, עשרה זה בעצם אוסף של כל האפשרויות. כל המנגנונים. כלומר, שאם אני רוצה לתאר דבר שלם, הוא חייב להיות בן עשר. למשל, בגמרא אומרים לנו שמשה רבנו, מה היה קומתו, גובהו?
50 אמה.
לא. 10 אמות. מה זה אומר?
שלם.
הכפלתי.
זאת אומרת שהוא שלם. זה לא אכפת לי עכשיו, אני לא הולך לעשות חשבונות שהוא 5 מטר גובה. מה היה הגובה של המשכן? 10 אמות, אותו דבר, כמו משה. כלומר, משה כשהוא נכנס למשכן, הוא כל הזמן עם הראש לו... אני לא צוחק. עכשיו, מה זה אומר?
באותה קומה.
מה, אז אתם רואים? אז לפי הפשט, משה כל הזמן הולך ככה, כבוב, מסכן. אבל לפי הסוד, מה זה אומר? זאת אומרת שהוא המקסימום שהעולם הזה יכול להכיל בקדושה. זה העניין. אתה זאת אומרת, מה?
ואיפה הוא גדל?
כן. מה אמא שלו נתנה לו לאכול?
לא, ברצינות עכשיו. במצרים? לא, כאילו, המשיח, מאיפה הוא יבוא? אם הוא הגיע מבית פרעה, מאיפה הוא יבוא המשיח שלו?
נכון, ממדרגה שאתה לא מצפה לה.
אמסטרדם.
זאת אומרת, ממדרגה, מה זה ממדרגה? זה לא מארץ אחרת. זה ממנטליות שאתה אולי לא מצפה לה.
אבל פרעה זה...
אתה מבין? הוא למד...
ההפך ממנו.
נכון. כלומר, הוא למד
איפה...
הוא יבוא
משם? מאיפה למד?
לא. מאיפה לומד המשיח? איפה לומד המשיח? בבית ספר של פוליטיקה מצרית. כלומר, הוא יודע פוליטיקה בינלאומית.
הוא חייב,
הוא צריך להתמודד עם אומות העולם, הוא חייב לבוא עם כל הדעה של כל מה שקורה בכל מקום בעולם. כלומר, זה האדם שהוא שלם בכל העניינים. הוא לא רק יודע תורה, הוא יודע מדע, הוא יודע מתמטיקה, הוא יודע פילוסופיה, הוא יודע הכל. כשיבואו וירעיינו אותו בטלוויזיה או ברדיו, ויבואו פילוסופים וכל מיני אנשי כתות ואנשי דתות, הוא ידע לענות להם.
אבל הוא ידע לדבר?
בוודאי.
כמו שהיה מדבר.
זה בהתחלה, זהו.
בסדר.
מה זה משיח? מסיח. אדם שיודע לדבר, שיש לו שיחה. לכן, זה העניין של השלמות. בכללותם כבראשית הווייתם באחריתם. כלומר, מה שהיה בהתחלה מתגלה בסוף. מה היה בהתחלה אמרנו? נקודה. נכון? אתם זוכרים? הכל מתחיל בנקודה. אז כמה זה בנקודה בסוף? 10. נקודה שווה 10, בעברית.
אז למה מתחילים מא'?
לא מתחילים מא', היו"ד. גם כשאת כותבת א', את כותבת י' קודם.
לא, התחלנו ללמוד מא'.
לא חשוב, כשהא' בעצם היא בנויה, גם היא, מי'. זה רק יהודים, כל האותיות זה רק יהודים. מציין את תכונת היוד בציורה הנקודתי. אז בהתחלה זה מתחיל בנקודה, בציור של נקודה. צמצום וריכוז, כלומר יש הכל בקטן, קטן, קטן, בתמצית. כלומר יש ממש ממש חומר קטן ואנרגיה גדולה. כן? איך קוראים לזה היום?
אטום.
היי טכנולוגי. כן? חומר הכי קטן שאפשר ואנרגיה הכי גדולה. זה העניין. כלומר, לא צריך הרבה חומר כדי להביא עוצמה ואיכות. היום האיכות יותר חשובה מהכמות. בסדר? מי זה העם הכי קטן? אתם המעט מכל העמים. כלומר, מי זה היוד?
ישראל.
איך קוראים לנו הגרמנים? יודן. אתם יהודים. תשימו לב, יודן. הוא קורא לנו יודן. ברוך השם, מהרשע הם יודעים מי אנחנו, יותר מאיתנו. צמצום וריכוז, כן? תשימו לב למילים. נגיעה ציורית. מה זה נגיעה ציורית?
נקודה קטנה.
לא עשית כלום. אתה רק שם את המכחול שלך. מה, זה משנה משהו? כן, אדוני. אתה לא מבין כמה זה משנה. מי שלא מבין, הוא לא רואה את הנואנסים.
ונגיעה של
האומן. בוודאי, הקדוש ברוך הוא האומן הכי גדול. הוא ברא את האותיות האלה. זה אותיות הקודש, זה שלו. לא אותיות הקדושות, אותיות הקודש. זה אותיות ששייכות לו. הוא המציא את השפה הזאת. זה השפה היחידה בעולם שהיא שייכת לו. כל השאר זה הכל מבחוץ.
הוצאות, הכנעות.
והתעלות אל מה שאפס בו כל תואר וכל ציור. כלומר, זה לפני הציורים, לפני הקווים, לפני הסרטוטים. זה נקודה שהיא הכל לפני. אין כלום עדיין, לא רואים כלום, זה נקודה, זה פוטנציאל. והציור בעצמו הוא רק דמות אפיסת ההכרה. כלומר, מה שיבוא אחר כך זה כלום, זה רק ההתפתחות, אבל זה חשוב, של אותה יוד. אבל היוד בעצמה יש בה אפיסת ההכרה, כלומר מי שלא יודע לראות ביוד, הוא לא יראה כלום, כי הכל סתום, הכל גנוז, הכל כמוץ. כן.
כשמתחילים לבנות בניין, אתה מתחיל מנקודה אחת, שממנה הנקודה הזאת היא אחת הפינות של הבניין מלמטה מלמטה ביסוד, וממנה אתה מתחיל, אני אומר לך, תן לי נקודה אחת ואני בונה לך את כל הבניין, ומפה זה מתחיל.
ברוך השם. אז הנה יש לנו עוד ראייה. נקודה שחורה, עכשיו למה היא צריכה להיות שחורה?
כמעט.
יפה, זה גילוי. גילוי זה שחור. חוסר גילוי זה לבן. תחילת גילוי זה שחור. חייב שיהיה שחור. בספר תורה אני יכול לכתוב אותיות בצבע אדום, כחול, ירוק, בספר תורה. יפה, לא? היה יפה. כל פרשה היינו עושים אותה בצבע אחר, לא? לא, רק שחור. למה? כי אין לך לבוש יותר משחור. לכן אומר האריזל, בשבת צריך להתלבש בלבן. למה? כי אתה בנקודה. אתה בחוכמה. אין צבע עדיין בשבת. זה לפני הצבעים. לכן נקודה שחורה שאין בה שום חישוב, כן, חיסוף, סליחה, של לובן ושל בוהק. כן, נקודה. עדיין אתה לא רואה כלום בפנים. אין בוהק, אין לובן. להפך, זה מתחיל נקודה של תחילת צמצום, בוא נגיד. זהו האוצר הנשגב, זה אוצר גדול. שכוח היד הפועלת, תשימו לב, משחקים ה... כן, יוד והיד, שכוח היד הפועלת מתמלא בגינו באוצר החיים. כלומר, אתה רוצה אוצר חיים? תבין מה יש בתוך הנקודה הזו, היא כוללת כל. והמשכת התנובה העליונה, כן, מה זה המשכת התנובה העליונה?
שפע.
כמו שאמרנו פה, היוד שהופכת להיות דבר, נכון? או מתפתחת. שמבטאת את הביטוי של היוד. זה הביטוי שלה. עכשיו אתה אומר יוד. כלומר, מה אתה אומר עכשיו? יוד ואב דלת. אמרת כבר שלוש אותיות. זה כבר המשכה. הנקודה, הקו והשטח. תשימו לב, עכשיו הרב כבר נכנס לנו ל...
גרפיקה.
למימדים של... נקודה, קו ושטח. מה זה נקודה, קו ושטח?
שלוש מימדים שאנחנו מכירים.
איך קוראים לזה היום?
יוד ודלת.
בתורת המתמטיקה, איך קוראים לזה היום? נפח. נקודה, קו ושטח. זה קובייה. עכשיו, איפה היוד פה? פה. הנקודה הקטנה שאמרת, נכון?
נכון.
שמפה אתה מתחיל את הבניין. מה זה הקו עכשיו?
בב.
הבב, נכון? ומה זה השטח?
דלת.
דלת.
יוד למטה, לא למעלה?
יוד למעלה. רציתי לצייר את מה שהוא אמר. שמתחילים אנחנו בעולם שלנו, אנחנו מתחילים למטה למעלה.
היסוד.
אבל כשהוא מתחיל, זה תמיד ממעלה למטה. שהם מתגלים בהגדרה בהתבטאת היוד. בהדרגה, סליחה, בהבטאת היוד. כלומר, בהדרגה יוד ואב דלת, יוד. כמה זה בגמטריה מה שיצא מהיוד?
עשר.
לא.
למה?
יוד, עשר. מה שיצא מהיוד. זה ואב דלת. ואב זה שש, דלת זה ארבע. יצא. נכון? היוד היא מקורית. תעזוב אותה עכשיו. אני רק אומר... יוד. כמה זה?
ווד.
עשר.
עשר. כלומר, לא איבדתי כלום. זה מה שהיה לי, רק אני פותח את זה. לא המצאתי שום דבר, לא הוספתי כלום. בהתגלמות מבטאו, מה זה התגלמות?
מבחינת הגולם, התחלה שלו.
לא.
התוצאה.
יפה, גלימה.
אה, להפך.
גלימה. התגלמות זה ללבוש. ללבוש גלימה, ללבוש לבוש. כן, היום העולם עומד על מה? על גלימה, נכון?
גלימה.
טוב, זה סתם בדיחות של דתיים. בהתגלמות מבטאו, כן, על ידי היוד, הוו והדלת שבו. יוד וו דלת זה יוד. מורים שהולכים הציורים פה, והניגשים כבר להגלמת המפעלים, להגשמת המפעלים או להגלמת המפעלים. כלומר, אתה הולך ומשכלל את זה, אתה פותח את זה. ליצירות מפעליות, אתה מתחיל להיות ציור, אתה מתחיל להיות מפעל. כלומר, יש כאן פעולה, כניסה לפעולה. ביוד אין פעולה, כי יש את כל הפעולות לפני הפעולה, אתם מבינים? מה אני יכול לעשות עם יוד? הכל. אז אני לא עשיתי כלום. אבל ברגע שנתתי כבר קווים, זהו. ויש כבר כיוונים. המסדרכות מתוך הסיגוב המופשט. כלומר, מהמופשט הזה עכשיו יש לי כבר נקודה, קו ושטח. כן, גיאומטריה. והנשגב והעליון מכל רעיון. ההסתעפות לא באה עד הציור המעוקב. כי אם עמדה על הגבול של השטח. זאת אומרת, אני לא ממשיך עוד. בינתיים זה נקודה, קו, ושטח. אז לכן זה על הגבול של השטח. לא הלכתי יותר מזה.
לתלת ממד.
יפה.
רק בדו.
לא. לא, לא, לא התפתחתי יותר. להודיע כמה רמו וסגבו, כן? אורחות המפעלים ביותם עומדים בסיגובה מצורתי אשר בעמדה הרוחנית. כלומר, כבר פה יש לי הכל בלי שעדיין פתחתי. הרי יש לי הכל כבר, יש לי כבר נקודה, קו ושטח, אבל זה עדיין גולמי. זה עדיין בנקודת היולי, שעדיין לא התפתחה. אז הוא אומר, תראה כמה כוח יש בקוטן הזה, כמה גודל יש בקוטן.
למעשה זה גם לא רק, זה גם איזומטריה למעשה.
כן, נכון, נכון. וזאת האות הקטנה ביותר באלף בית. אין יותר קטן מיוד. הסופר כשהוא רוצה לכתוב יוד,
הכי קשה לו.
הוא קודם כל מניח את ה... את הקולמוס. אז הוא מתחיל בנקודה. כי אני לא ציירתי לכם את זה כמו שצריך, אבל הסופר, סופר סתם...
כל עוד הוא צריך להתחיל בנקודה.
לא סופר רציני, סופר סתם. סתם. אז הוא מתחיל בנקודה הזאת. אחרי זה הוא מושך, הקולמוס שלו הוא עבד. אז הוא מצייר את כל זה בבת אחת. ואחרי זה הוא מוריד למטה. זאת אומרת שצריך כל הזמן לדייק גם על הנקודה הקטנה, על הזנב הקטן הזה.
באמת? חיבור לארץ?
לא, לאות הבאה. כי כל, זה גם לארץ. כי כל ההגבלה חומרית לא תיגע בה. זה עדיין לא חומר. כי אם במגע, כן, היותר דק וקלוש, זה ממש רק התחלה של ההתחלה. זה קלוש, זה מגע עדין. המתקרב אל ההוויה המגושמה, כי כל זה הופך להיות בעצם הוויה עוד מעט. כי הרי יוד, ביוד שכתבתי כבר ובדלת, מה זה ובדלת? אם אני פשוט שם את הוו בתוך הדלת, יש לי... זה כבר יוד כה. והוו היא כבר נמצאת ביוד, אז אני רק כותב אותה. והאי כבר נמצאת, אז עוד פעם, יוד כה ובכה, כבר יצא מזה. כלומר, בתוך היוד יש כבר יוד כה ובכה, יש הכל. אז מה זה י' כו"ק? פשוט י' בהווה.
הבעיה מתמושכת.
נכון. זה י' בהווה. או י' בהיה, או י' בהיהיה.
זה.
יפה. כן, יום העצמאות, תשימו לב, יש לזה סוד. בהיה, באייר. כן, יש סוד גדול בתוך הדבר הזה. אנחנו... אולי ניגע קצת בראש חודש, בעזרת השם. יום שני, שיבוא, בעזרת השם יש לנו שיעור ראש חודש. בשמונה בערב אצל מור ויאיר ריבלין.
זה כבר יצא בתקשורת?
כן, כן, כן.
כן, יצא בתקשורת.
תודה, תגיד לה תודה.
לא, תכניסו את מי שלא נמצא.
הוא לא רוצה להיכנס, אין לו וואטסאפ.
שתחתיתה היא רק השטחיות הגבילית או הגוונית שמראה העין, רק הוא יכול להיקשר בו, אבל לא תפיסת היד. זאת אומרת, הכל בעצם רעיוני עדיין, שום תפיסת יד יכולה להיות שם. היוד היא עדיין לא יד, עוד מעט היא תהיה יד, אבל יש בה כבר את היד, יש כבר את הנגיעה הפנימית, אבל לא עדיין נגיעה חיצונית. אז בעצם כאן יש לנו מפגש עם השלמות. זה כמובן משאיר אותנו עם ההמשך של מה שלמדנו עד עכשיו, בזוהר גם כן, ולהבין שכל חודש, כל האנרגיה שלו מתחילה, מאיזה תאריך? מהעשירי לחודש. תמיד. תמיד, מהעשירי לחודש, עד 15. זה הזמן הכי חזק של החודש.
מתחילה בגילוי של
החודש. הכל כמובן כלול בראש חודש.
בדיוק.
אבל הגילוי מתחיל מה-10 עד ה-15. שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. אני רציתי לישון.